ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1-2 בוקר טוב. בוקר טוב.
בוקר אור. שלום.
מה קורה?
עוד בוקר.
עוד בוקר, עוד בוקר. דובר צהל התיר לפרסום, שני חללי צהל נפלו בקרבות בצפון הרצועה, רב סמל ראשון במילואים זכריה פסח הבר, בן 32 מירושלים, לוחם שריון בגדוד 87, חטיבת המחץ 14.
רב סמל... אוי, זו חטיבה שלי.
רב סמל מתקדם במילואים יאיר קץ, בן 34 מחולון, לוחם בגדוד 87, חטיבת המחץ 14, שניהם נפלו בקרבות בצפון רצועת עזה. הלווייתו של יאיר קץ, זכרו לברכה, תתקיים היום בשעה 3 בבית העלמין הצבאי חולון.
מכיר טוב את החלקה הצבאית בחולון. טנקיסטים.
כן.
חטיבה 14 הייתי בסדיר בהתחלה. הייתה באוגדה 252 בסיני, אוגדה שכולה פורקה, עם עוד הרבה אוגדות. אני ממליץ להקים אותם חדש, as soon as possible, כולל טנקים. תודה.
כן, אבל אתה יודע, החוכמה היא לא להגיד עכשיו להקים אותם מחדש, החוכמה הייתה להקים, היא לא לפרק אותם.
קודם כל, חוכמה בדיעבד אנחנו מכירים, זה לא חוכמה. שנית, היה אחד שהזהיר, אני מאוד מסתייג ממה שהוא עושה, ואתם עוזרים לו מאז התחילה המלחמה, וגם לפניה. כי אם זה היה תלוי באלוף בריק, לא היה תמרון. אני מדגיש, כן, הוא אמר את זה גם לא רק, לא רק בלחץ שהוא הפעיל לנתניהו, אלא גם בפומבי. אבל הסריטה של האלוף בריק, אני אומר את זה כמובן במרכאות, זה הקטע שהוא הרי טנקיסט, והוא היה ביום כיפור, גיבור ישראל, והוא הבין, והוא יודע את המספר של הטנקים שהשאירו. שאסור לנו להגיד אותו בזה, אבל גם אותי המספר הזה מזעזע. עכשיו, הטיעון של ה... וזעזע כל הדרך, הטיעון של ה... זה אופייני לחטיארים של, של ימים שבהם לישראל היו 4,000 טנקים, שזה לגמרי מוגזם כמובן. אבל הרי מה היה הטיעון שכנגד? לא אחרי ישראל פרקו את האוגדות האלה. הם הסבירו שאין ממול, אין ממול כבר איום של, של דיוויזיות משוריינות גדולות. מצרים בשלום איתך מ-79, ירדן כנעל, סוריה התפרקה מבחינה צבאית. הבעיה היא שהם לא קולטים שגם מול האיומים שיש כן, והם אגב מכפילים את עצמם באופן מאוד סיסטמטי, הטנק הוא בסוף הוא היתרון שלך, הוא הכלי השובר שוויון שלך. עכשיו הבנו את זה.
כן, תראה, אפרופו קונספציות, תפיסות שגויות וכל האירוע, בוא נשמע את מופז שאמור להיות התחקירן הראשי של התחקיר הצהלי, התחקיר המתכלי, וזה קצת מצחיק שמי שאמור להיות זה שחוקר את המלחמה או את, לא הבנתי בדיוק מה הולכים לבדוק שם, אז הוא כבר מצא את האשם, כלומר הוא איתר את התחקיר, אין צורך לעשות תחקיר, קבלו ביטול, כי התחקירן הראשי, החוקר הראשי, כבר מצא את האשם. בבקשה, תני לי את מופע, והוא מתראיין לטלוויזיה, והוא אומר את זה בטלוויזיה, כן?
מתי?
מתראיין אצל רוני קובן.
זה מאתמול, זה טרי, אוקיי.
כן, בבקשה, מופז, בבקשה, הנה.
שקרה כאן בשנים האחרונות, זה הייתה תפיסת עולם, שמקורה בטעות אסטרטגית של המנהיגות הישראלית. זה מחדל נורא, שרצו להחליש את הרשות הפלסטינית ולחזק את החמאס. על רקע פוליטי, לא שום היגיון, לא אסטרטגי, לא מבצעי.
אז תגיד, איך אתה מסביר את מה שאנחנו קוראים מהקונספציה? ליקוי מאורות כזה שחוצה את כל הדרגים הצבאיים והפוליטיים במערכת. איך כולם התיישרו סביב קונספציה אחת?
תראה, כשאתה הרבה שנים בשלטון, ואתה רוצה לבסם ולהסביע את הבייס הפוליטי שלך, אתה לפעמים מאמץ קונספציות שמשרתות את ההישרדות הפוליטית שלך, לא את מה טוב למדינת ישראל. זה מה שקרה לנו פה.
עכשיו, אני אומר ככה, כלומר, אם הוא כבר מצא מיישם, הקונספציה וביבי של הבייס שלו, א', מי חיזק את חמאס? מי חיזק את חמאס? הטענה היחידה שיש בעניין של חמאס, זה הכסף שעבר מקטר, הכסף של המיסים, שהרשות הפלסטינית לא הסכימה להעביר אותו, כן? ומה שנמצא בתמיכת כל מערכת הביטחון של מופז, כן? בפעולה של כל ראשי הממשלה ושרי הביטחון לאורך כל השנים, כולל אולמרט, כולל ליברמן, כולל בנט, כולל גנץ כמובן, כולל כוכבי, כולל, אני יודע מה, מי היו שם, כולל מופז, כולל, לא יודע, כל השרי ביטחון וכל הרמטכ"לים וכולם וכל המטפשים ואלופי פיקוד וראשי אמ"ן, כולם, כן? כולם. זה הדבר היחיד של חיזוק החמאס, שנתניהו חיזק את חמאס. זאת הקונספציה, לחזק, איפה הוא עוד חיזק? אז למה אוהד חמו אמר בזמנו, כן, שהוא רצה חמאס מוחלש, לעומת בנט שחיזק את חמאס? למה? מוזר, מאוד מוזר. זה, אולי יש פה עכשיו קונספציה? אולי מופז הוא חלק מהקונספציה? אולי מופז הוא חלק מהקונספציה, כפי שהוא היה חלק מהקונספציה של מערכת הביטחון, שהוא אמר שההתנתקות שהוא הוביל כשר ביטחון, כן, תוביל לביטחון. זה מה שהוא אמר. ועוד הוא אומר שהוא גאה במה שהוא עשה, בהתנתקות. הוא גאה בזה. היום אנחנו כובשים את רצועת עזה, אבל הוא גאה בזה שהוא לא עשה את זה אז. הוא גאה בזה. והוא מדבר על קונספציה. דבר נוסף, הבייס של נתניהו, זה מה שהוא רצה? מישהו פה בעם ישראל רצה אחרת לכבוש את רצועת עזה חוץ מהבייס של נתניהו? חוץ מהימין? מישהו בתקשורת? מישהו במערכת הביטחון? מישהו, כן, אמר לו, בוא, אנחנו רוצים עכשיו להקריב, עכשיו אנחנו רוצים להקריב. כל העיתונאים שעכשיו אומרים לו, להפך, אתם כל השנים אמרתם, הערכתם את נתניהו על זה שהוא זהיר. בפעם שהוא רצה לצאת, לתקוף את רצועת עזה נגד עמדה, בלי להודיע למערכת הביטחון קודם, תקפתם אותו. תקפתם אותו. אז עכשיו מדברים על קונספציה? מופז? בכל מקרה, כפי שאמרתי, מיותר כבר לעשות תחקיר, הכל ברור, אנחנו יודעים מי מופז, את מי מופז מאשים, הכל בסדר. תודה, בוקר טוב, חבר'ה, בוקר טוב. להתעורר אנשים, להתעורר, לא קרה שום דבר, ממשיכים כרגיל.
בוקר אור. תראה, כשאני שואל את עצמי איך, הרי בשבעה באוקטובר זה היה שבת, אני שאלתי את עצמי בתוך כל התופת, כשהתחלתי לבין מה קורה, מה הם יעשו עכשיו? ואתה כמובן בראשם. איך? הרי אי אפשר להגן על התועבה הזו. אי אפשר. אין מה לעשות. אי אפשר להגן על זה. הוא הרי נשא נאומים חוצבי להבות בקולו. אותו נתניהו שהסביר שראש הממשלה הוא האחראי הבלעדי. ולימור סמימיין דרש, הפרופסורית בערוץ שלכם הסבירה, כל הקונספט הזה של המודיעין ושמודיעין, פייק. בסוף יש אחרי אחד, הוא צריך לדעת מה קורה, הוא צריך לחקור, הוא צריך לדרוש, וזה on his watch. וזה הוא הסביר. אז אמרתי לעצמי, מה הם יעשו? איך תקומו בבוקר ותגנו על התועבה הזו? והתועבה זה באמת מילה קטנה יחסית למה שקורה פה. והתשובה, שמענו אותה עכשיו, מסע התפתלות מהמגוחכים מאז שהמציאו, הומצא הפיתול. מופז השם עכשיו.
ברור.
אז קודם כל בואו נעשה סדר. מופז לא חוקר שום דבר פוליטי, ולא חוקר בגדול את ועדת החקירה. מופז זה תחקיר צהלי מבצעי, שכל אירוע משמעותי בצבא עובר, ומכיוון שהלא הנוהג, ההוראות הן, שכל אחד בודק קצין בדרגתו, את הרמטכ"ל מבחינה מבצעית, בשביל לקחים מיידיים, מבצעיים, לא אחריות, בודק מופז, כי זה הרמטכ"ל היחיד ההגיוני והזמין שאפשר היה למנות, את ראש אמן בודק פרקש, וכו' וכו'. אז כל מה שהוא אמר פה בקשר לזה זה פייק. עכשיו באמת, כולם גידלו את חמה, גם את הדבר הזה שזה כמו שהשמש זורחת במזרח, הם מנסים עכשיו להפוך. אני לא אשמיע לך כזה 2.25 דקות את הדיון בין קלמן ליבסקינד לרל סגל מ-2009, כשנתניהו חזר לשלטון, ואז קלמן מתיח בו כבר אומר, תגיד, איך אתה לא מסוגל למתוח ביקורת על נתניהו על המדיניות שבעזה? לפני דקה הוא הודיע שהוא מפיל את חמאס. בקולו הוא הודיע. אגב, לא פעם אחת, 30 פעם. וקלמן וסגל כרגלו התפתל וליילע ולרלר והכל, והחמאס תופס את ההתעצמות שלו מ-2009. מאיפה אני יודע? כי ב-2008-2009 בעופרת יצוקה צהל חותך את הרצועה כמעט בלי עבדות, אגב חלק גדול מהעבדות של עופרת יצוקה זה אש כוחותינו, והכל מתנדנד בשבוע של עבודה. ומי מ-2009 עד היום, כל השנים למעט שנה אחת זה נתניהו, הוא הביא את השליח הקטרי, הסברתי פה כבר 20,000 פעם את ההבדל בין 30 מיליון דולר במזומן, לבין העברת תלושי מזון, או אפילו דלק, בצורה מפוקחת מה שעשה בנט. אבל זה כולם, בסדר, עכשיו אני רוצה להשמיע לך, כי החלטתי שאולי באמת בצוק העיתים אני קצת אעזור לך. אז תשמיעו בבקשה, זה עניין של כמה שניות את מה שאני קורא היגון.
הימים, אגב זה אפרופו של החגיגות, לא חגיגות, אבל ציון אירועי היגון של 100 ימים. כ-100 ימים, היגון, היגון, היגון. מה קרה לנו? תסתכלו כל המקל, הקשה, הימים הקשים, הימים הקשים.
זה אתה שואל באמת ומתאמן, מה קרה? כאילו, מאיפה היגון הזה, יהודים?
בן, איך אתה אומר, אני לא הסיפור, למה אתה משמיע אותי? למה אתה עושה את זה? למה אתה הופך אותי לסיפור?
קיבלי.
אבל כשאני משמיע אותך אתה אומר שאתה מתעצבן עליי, אתה אומר למה אתה הופך אותי לסיפור, למה אתה מביא דברים שכתבתי, למה אתה אומר דברים שהבאתי,
ואתה מפסיק? לא, אז גם אני לא, סבבה, סבבה, תן לי להמשיך.
לא, אז כאילו רק אנחנו מיושרים, כן?
אנחנו, אני מכיר כמה דברים יותר מיושרים מאיתנו, בעיקר ממני עכשיו עם הגב, אני פה עם המכונה על הגב התחתון, כבר שבוע ימים והעולם שותק, אבל במתותה, שואל ינון בתוכניתו הפופולרית, מאיפה לנו באמת, כאילו, מה קרה? אני מצטט את זה, בציטוט מדויק. אז ישבתי וכתבתי קטע קצר על מה שקרה. פשוט, אולי שתבין שבכל זאת מסתובבים פה עוד בינינו כמה אנשים עצובים. אז תשב, תיקח, הולכים לך תה, קח לגימה, ואני אסביר לך למה עוד יש פה כמה אנשים שחושבים שקשה. כי לפני קצת יותר מ8 חודשים עברה עלינו שואה שמעולם לא חווינו במדינתנו הריבונית. כי מאות אזרחים שבילו את בוקר השבת בביתם נתקלו בפשיטה של אלפי ברברים רצחניים שהעלו באש. משפחות שלמות טבחו, רצחו ילדים, ערפו ראשים, אנסו נשים, קצרו מאות צעירים שרקדו בפסטיבל מוזיקה צבעוני, וממש באותו זמן גם שחטו מאות חיילים שניסו לשמור עליהם. יש כאן סוג של יגון, כי לפני קצת יותר מ3 חודשים עברנו את האירוע המשפיל ביותר בתולדותינו. אירוע שהעמיד בסימן שאלה את יכולתנו לחיות כאן בביטחון. במדינה שהקמנו אחרי השואה הקודמת. אירוע שסדק את הביטחון העצמי שלנו, שערער את כל עולמנו. אירוע שבו הכל קרה סביבנו, ומאז רוב מה שאנחנו עושים זה קוברים את מתינו. היגון שאתה מדבר על אבינון הוא גם בגלל שמאות אזרחים נחטפו על ידי אותם ברברים, וחלק גדול מהם מוחזקים עדיין בעזה. אנשים מבוגרים, חולים, נשים, חיילות וחיילים, על פי לא מעט דיווחים אנשים נאנסות, גם בעודנו מדברים, המשפחות שלהן זועקות כאן את זעקתן, אחת מהן סיפרה אצלך או אצלכם על הראש של הבן שנערף והוציאו אותו למכירה, ולמרבה הפלצות יש מי שדורש מהמשפחות שלהם לשתוק או להתחפף לנו מהעיניים כי זה מחליש. יש כאן סוג של יגון, כי אחרי 75 שנות עצמאות, אחרי שבנינו כאן אימפריה צבאית, ביטחונית, כלכלית, תרבותית, טכנולוגית, אקדמית ומוסרית, אנחנו מוצאים פתאום את האימפריה הזו מתכופפת מול שני ארגוני טרור, אחד בצפון ואחד בדרום, קוברת את מתיה באישון ליל, פן חיזבאללה ישגר טילים גם על הלוויה, שני חבלי ארץ עדיין שוממים, מאות אלפי ישראלים מצטופפים בבתי מלון, כפליטים בארצם כבר חודשים. ולסיום אנחנו קצת עצובים, כי לא רואים את הסוף. וכי הממשלה העלובה והמעליבה וחדלת האישים וחסרת העונים שקמה כאן ממשיכה בביזת הכסף הציבורי, מעמידה את שרידות הקואליציה מעל האינטרסים של המדינה והצורך לטפל בנפגעים, בפליטים, בפצועים, במאות קטועי הגפיים ומרוסקי הנפש. ממשלה שראשה הוא היחיד שעוד לא קיבל אחריות על מה שהתרחש במשמרת שלו, כי הדבר היחיד שחשוב לו זה הוא עצמו. לכן אנחנו קצת עצובים, אז תנסה להבין אותנו.
תראה, זה קלאסי היה. זה פשוט היה קלאסי. בסוף יושב סינואר, ונהנה ממה שאמרת או לא נהנה ממה שאמרת? מה אתה חושב? הוא מחכך ידיים בענה? ממי סינואר נהנה לדעתך בדיאלוג בינינו וממי הוא סובל? כשאנחנו מדברים, האם מה שאמרת אתה חושב שמה שהקראת עכשיו מחזק את רוח הלוחמים או מחליש את רוח הלוחמים? כי לא חידשת שום דבר. עשית משהו מאוד שבלוני, אנחנו ככה, בסדר, אנחנו יודעים, הייתה מלחמה, אנחנו יודעים שהמצב מאוד קשה, אנחנו יודעים שהייתה קטסטרופה, אנחנו יודעים שקרה אסון, שקרתה שואה, אנחנו יודעים את כל הדברים האלה. אני כל יום מראיין מישהו מהמשפחות, כל ערב אני מראיין מישהו או מהמסיבה, או מהמלחמה, או מהתמרון, מהמשפחות השקולות, מהניצולים, כל ערב אני מראיין. וכל ערב האנשים שבאים מחזקים ואומרים, צריך אחדות, וצריך לחזק את החיילים, וצריך לנצח. כי זה בדיוק ההבדל. מה שאתה הקראת, זה בליל של יגון, של להתבוסס ביגון. זה לא שאני אומר שלא צריך לכאוב, שאנחנו צריכים להתעלם מהדבר הזה. אבל עכשיו יש מלחמה. עכשיו צריך לחזק את רוח העם. עכשיו צריך לחזק את רוח הלוחמים. עכשיו צריך לנצח. אבל אתם לא מוכנים לנצח, אתם מחלישים. זה דבר נורא מה שקורה פה. אתם עוד תשלמו על זה את המחיר. יבוא היום ואתם תשלמו על זה את המחיר על מה שאתם עושים. אתם פוגעים במלחמה. בזמן מלחמה אתם פוגעים בחיילים. והכל בגלל שהשלטון לא מקובל עליכם, בגלל שזה נתניהו. גמרת את זה בקטע פוליטי על נתניהו והשלטון והוא לא יכול. אוקיי, הבנו, אבל עכשיו יש מלחמה. נתניהו בשביל לנצח במלחמה צריך להוביל אותה. הוא צריך להיות חזק, אתם לא מבינים את זה? האם אתה חושב שאם נתניהו נפגע ואתה מחליש אותו, זה מחזק את המלחמה? זה טוב לעם ישראל? מדינה שנמצאת במלחמה, האם כשפוגעים במנהיג שלה זה עוזר לחיילים, זה עוזר למלחמה, או מחליש את החיילים? האם ויכוח פוליטי בזמן מלחמה מחזק את רוח הלחימה או פוגע ברוח הלחימה? אנחנו כולנו יודעים את האמת, אנחנו כולנו יודעים את העובדות, וזה לא עוזר לכם. אתם בלי בושה עושים את זה, זה דבר מדהים. את כל מה שאתה עושה, אתה עושה את זה בלי בושה. אתם עושים את הדברים האלה כאילו לא רואים, כאילו לא רואים לכם, כאילו לא ברור. מה, אתם לא מתביישים? אין לכם בושה לעשות את מה שאתם עושים בזמן מלחמה? מלא בתשעה חודשי הריון שעשיתם תעשון את הקטסטרופה, אבל כבר הובלתם למלחמה, כבר החלשתם את הצבא, כבר פגעתם בביטחון, אנחנו עכשיו נאבקים על חיינו, מלחמה, לחיים ומוות, אנשים נופלים, חיילים נקברים, אתם לא מתביישים, באמת, אתה צריך להקריא לי מה קרה, אתה צריך להזכיר לי, מה, אני לא יודע את כל זה, אני רק יודע שאנחנו עכשיו נלחמים, שעכשיו צריך לנצח, ולא להתבוסס ביגון. יגיע הזמן.
אתה תסמן כשהוא יגיע?
זה יכול להגיע.
יענה לך אריה קינג. כבר ב-27 בנובמבר הזהרתי. נתניהו שבוי בקונספציה הישנה, ובנוסף הוא מפחד להכריע את החמאס ולהשיב את השליטה הישראלית על ביטחוננו. אם נתניהו ישראל לא תנצח. הייתי הבוקר בנתיבות כאשר עשרות טילים נורו לעבר נתיבות במרכז רצועת עזה, דיר אל בלח, אזור ממנו יצא אתמול חטיבת השריון 188. ביזיון. כמו שאתה יודע, הטיעון הזה שלך עכשיו שהוא המנהיג ואנחנו במלחמה לא מחזיק אפילו את המים של עזה. אנחנו, בעיקר, אני יכול להעיד על עצמי, אין דבר שאני לא עושה על בסיס יומי לחזק את הלוחמים, כולל עזרה פיזית. כולל כתיבה, כולל דרבון, כולל בכל טור וטור, תניחו לצבא, צריך סבלנות, זה לוקח זמן, עושים עבודה מצוינת, אבל כשנהג שיקור ולא קשיר יושב על ההגה, כשהוא ממשיך לחלק מיליארדים, ובשעה הבאה אני אתן לך את הפירוט המלא מהתקציב החדש, כדי לתחזק את הקואליציה ושכדי בן גביר והחרדים לא יברחו, במקום לממן את המלחמה ולעזור לפצועים ולפגועים, כשהוא נגוע בניגוד אינטרסים מטורף, מטורף, כשהוא בעצם צריך להאריך את המלחמה הזו עד אין סוף, אם רוצה, הרי עד כל עוד יש מלחמה, אין הרי ביקורת, אסור להגיד כלום, אסור לעשות כלום, אסור, כאילו זה פשוט הניגוד עניינים המובנה הזה, והרי הוא עצמו הסביר לאולמרט, שהיה מסכן נבך רבע שעה, ראש ממשלה, שזה שקלקל לא יכול לתקן, שזה כמו לתת לקברניט של הטיטניק עוד שוב לתת לו עוד איזושהי ספינה שעכשיו ייסע איתה. וזה לא היה, כאילו, הקטח, אתה יודע מה אני אזכר? אני אקריא לך שני ציוצים מלפני שנה של הזרה. אחד פוסט של גדי אייזנקוט, יולי 23, למה שנה? חצי שנה. ראש הממשלה נתניהו, אחרי האירוע הבא לא תוכל לומר, לא יכול לקבל אחריות על מה שלא ידעתי, כפי שאמרת על אסון מירון. בעוד 5 ימים ימלאו 17 שנים לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, לאחר כעשור וחצי של מציאות ביטחונית סבירה, מדינת ישראל עומדת בפני מציאות נפיצה ביטחונית וחמורה ביותר בכל הגזרות. בגבול לבנון אנחנו חווים פגיעה חמורה בהרתעה, ביהודה ושומרון החמרה משמעותית בביטחון ותחושת הביטחון, ברצועת עזה התעצמות והעזה, ובאיראן התקדמות חמורה בתוכנית הגרעין. שני נושאי תפקידים הובילו בישראל תפנית אסטרטגית שלילית, ראש הממשלה ושר המשפטים, לא כוח עליון ולא אויב. המהפכה המשפטית פיצלה את החברה והביאה לפגיעה קשה בחוסן הלאומי וביכולת של המדינה לקדם אינטרסים לאומיים. האחריות היא של ראש הממשלה ובראש הראשונה שלך נתניהו, שנדרש להיכנס לעניין לאור עליית האפשרות להסלמה רחבה עד כדי מלחמה, ולהורות על הצירה המוחלטת של המהפכה המשפטית. במחצית השנייה של 23 חיוני להתמקד בחיזוק ההרתעה, יצאת מוכנות צהל ומניעת החלשתו על ידי חוק עוקף גיוס, חיזוק הכלכלה ומעמדה האזורי והבינלאומי של ישראל, ולא בהרפתקאות שמחלישות את כל אלו. עזרה מפורשת. הוא התעלם, נתן לפושע הזה יריב לוין להמשיך להשתולל. אגב, עד רגע זה הוא ממשיך להשתולל. לא ממנה שופטים, לא ממנה נשיא העליון, כאילו בשישה באוקטובר, וחשף אותנו לכל הסכנות המפורשות שאייזנקוט מדבר עליהם כאן.
רגע, אבל אני לא מבין. אתה בזמנו לא אמרת שהובסנו ושאתם ניצחתם ולא הייתה שום רפורמה. אז בעצם נתניהו קיבל את ההמלצה של אייזנקוט וביטל את הרפורמה חוץ מעילת הסבירות, שגם אותה בית המשפט ביטל בסופו של דבר, כן? זה כמו שאתם אומרים עם המים, הרי בסוף, עם הגז, עם הסכם הגז, גם לא היה שם בסוף גז, אז גם אותה בסוף בית המשפט ביטל. אז אם נתניהו, אם לא הייתה רפורמה, לפי מה שאתה אמרת, שלא הייתה רפורמה, שאנחנו הובסנו, אז הוא קיבל, אז הוא לא עשה את הרפורמה, אבל אתם המשכתם, זאת האמת. זאת האמת. שכבר לא הייתה רפורמה, אבל אתם המשכתם. אתם המשכתם כמו שאתם ממשיכים עכשיו, אתם לא הפסקתם. גם אחרי שלא הייתה רפורמה, וגם אחרי שהתחילה מלחמה, אתם ממשיכים. אז אתה מקריא לי עוד פעם, הזהירו, ואם הזהירו, איפה היה הצבא? איפה היה הצבא אם הזהירו ממלחמה?
לא הבנתי.
איפה היה הצבא
בשבעה
באוקטובר? איפה הוא היה? זה שהזהיר ממלחמה.
השפה שלה ענקית.
איפה היה המודיעין? איפה היה הצבא? איפה היה
הצבא? קיבל אחריות על המחדל, ינון.
איפה היו הפלוגות? איפה?
אתה לא איתנו.
אני מנסה להבין.
הצבא קיבל אחריות.
זה הצבא שהתריע.
צבא, שב"כ ואמ"ן קיבלו אחריות.
איפה אתם מזכירים?
מי שתוקף את הצבא, זה נתניהו שמזמין את אמסלם לקבינט כל שבוע, ומדליף הכל מהקבינט, ומתדרך נגד הצבא. לא, סליחה, זו הייתה קריאת ביניים.
אז אני שואל, בסדר, אז תתעזר בסבלנות. אז אני אומר, איפה הזרה? מה אתם מבלבלים את המוח כל היום על ההזרות האלה? כי אם הזהרתם, איפה היו האנשים שהזהירו? באילת? איפה הם היו? מה אתם מבלבלים את המוח כל הזמן, תגיד לי? איזה שטויות! גנץ ואייזנקוט, אוי אוי אוי,
שנייה בן, אני מדבר, אתה זוכר שאמרת אתמול שאתה לא מתנף את הרמטכ"ל?
בן, אני מדבר עכשיו, לא מכובד לקטוע איש ימין.
תשמע, ואנחנו לא כאלה מכובדים.
כן, בכל זאת, איש ימין מדבר.
מכובדות זה לא הסמל המקצועי שלך.
לא קוטעים אותו, לא קוטעים אותו. עכשיו...
מה קורה אם קוטעים אותו?
מה? לא, זה לא מכובד. זה, אתה יודע, זה דברים שלא יעשו בכל זאתנו. עכשיו, אני מבין שגנץ ואייזנקוט, שהם יושבים בקבינט, הם אמרו, כפי שהודלף במקרה, כל פעם הודלף במקרה מה שהם אומרים שם, אז הם אמרו שצריך לחשוב מחוץ לקופסה, כן? שנתניהו וגלנט הם היותר ניצים, והם כאילו אומרים, אוקיי, צריך לדאוג לחטופים, לעשות משהו, לחשוב... רבותיי, אם אתם כל כך רוצים לחשוב מחוץ לקופסה, אולי תכניסו את סמוטריץ' ובן גביר לקבינט, כי הם אלה שחושבים מחוץ לקופסה בניגוד אליכם, בניגוד לשבלונות, אולי תפסיקו להדליף את מה שאתם אומרים. אתמול בני גנץ הדליף לירון אברהם כן, את את ההערות שלו לקבינט, כאילו, תשמע, בני גנץ, פשוט תיתן, או אייזנקוט, תיתנו לירון אברהם ואנה ברסקי את המקומות שלכם בקבינט. למה כל הזמן צריך להדליף ולשבת בקבינט ואז להדליף וכל הדבר הזה? פשוט תיתנו להם לשבת בקבינט המלחמתי, שהם ינהלו את העסק. אני לא בטוח שזה יהיה כל כך רע, יכול להיות שיש לזה יתרונות, שהם יחשבו מחוץ לקופסה. אתם כאילו הערכיים, המוסריים, האנשים כאילו שעושים כל היום פוליטיקה וכל היום מדליפים, בזמן שאתם בממשלה, בזמן שאתם בממשלה יושבים וכל היום, כל המהדורות, וגנץ אמר ככה, ואייזנקוט אמר ככה, והודלף ככה, ומירי רגב אמרה ככה, ופתאום מתברר כל הדברים שגנץ ואייזנקוט יוצאים טוב, והם מטרים וכל הדבר הזה, הערכיים. אגב, אל חיים בער הם לא שמעו, כן? הם לא שמעו מה חיים בער אמר. לא גנץ, לא לפיד, לא חילי טרופר, אפילו הרצוג, הנשיא, לא שמע שחיים בער, הסופר המעולל, אמר שהציונות הדתית היא סרטן באומה. סרטן באומה. כשמירי רגב אמרה את זה על הסודנים, אז כולם פה קפצו. אבל על הציונות הדתית, בזמן שהם נלחמים ומקיזים את דמם במלחמה, אז הם שותקים. כן, זה דבר מדהים, זה לא יאמן. אז הם אומרים לא, אז אחרי זה הם אומרים לא, זה לא הציונות הדתית, אבל זה איך אתם אומרים, זה לא הציבור, זה המנהיגים שלו, המנהיגים שלו, כן. אתה יודע שמנכ"ל הציונות הדתית, המפלגה, נמצא מ-7 באוקטובר בעזה? בעזה, המנהיגים בעזה נמצאים. מי זה האנשים האלה? הם לא שמעו על האירוע הזה? כמה צביעות, כמה צביעות, כמה, כמה צביעות.
טוב, כל מי שמכיר את אייזנקוט יודע שהוא יוריד לעצמו יד לפני שהוא ידליף משהו מקבינט כלשהו או בכלל משיחה פנימית. אני מכיר אותו איזה 30 שנה וגם בימין יודעים את זה. את ההדלפות מהקבינט לא הם עושים. אגב, אייזנקוט לא יצא בהכרח טוב, והדוברת שלו הייתה צריכה לתקן במשך ימים את זה שהוא לא קורא להפסקת הלחימה תמורת עסקה. והוא באמת לא קורא להפסקת הלחימה, יש לו פורמט אחר שהוא מדבר עליו. שאלת אתמול, אנחנו מסיתים נגד הרמטכ"ל? אתה עכשיו במסע הסתה מטורף נגד הצבא הרגע, כולל המשפט המחריד והמביש של איפה הם היו באילת. אז בואו אני אגלה לכם, מאזינים יקרים, את המשפט הזה אמרה אתמול גם טלי גוטליב, ואומרים את זה כל חברי מכונת הרעל, כבר הרבה זמן, כי הם מתכוונים לזה שראש אמ"ן היה בחופשה משפחתית באילת בסוף שבוע הזה. אגב, זה חוקי ולגיטימי לגמרי. יש מחדל עצום באמ"ן, ראש אמ"ן לקח עליו אחריות. ברמטכ"ל לקח אחריות על המחדל הכולל של הצבא. ראש השב"כ לקח, אחריות אישית, שלושתם. אבל הם ממשיכים לטנף אותם. אתמול אינון אמר, מה, אנחנו והרמטכ"ל? אז הנה ציוץ של טלי גוטליב מאתמול, אדוני הרמטכ"ל, אל תיעלב, חייבת לשאול. תמיד הם רק שואלים. מתח הירי הכבד אתמול לנתיבות שוגר בדיוק מהאזור ממנו יצאו כוחות צהל רבים בפקודתך. אני יודעת שהתקשורת מאתרגת אותך ומעצימה אותך, כן, הם לא מתנפים את הרמטכ"ל. וזה קצת משקר, אבל אשמח אם תתייחס לשאלה החשובה הזו שלי. אגב, טלי, כל המדיניות, יציאה וכניסה, זה לא הרמטכ"ל. זה מה שהקבינט מורה לו לעשות. הרמטכ"ל מתחנן שיהיה דיון על יום שאחרי, שיהיה לו למישהו לתת מפתחות, ואז הוא לא צריך להישאר שם תמיד. עכשיו,
קודם עכשיו שיביא את
זה,
דינואר,
זה טלי גוטליב.
אחרי זה נעביר את המפתחות.
אני לא אשמיע לכם את הסקר שהם עשו בערוץ 14 על האמון ברמטכ"ל, תוך כדי מלחמה. המופרעים האלה.
רגע, אתם לא עושים סקרים על האמון בראש הממשלה?
ראש הממשלה זה פוליטיקאי, רמטכ"ל הוא לוחם.
זה לא אותו דבר?
אתה שאלת אתמול מתי תינפנו את הרמטכ"ל, לא את ראש הממשלה.
סקר זה תינוף?
ואני, ברור.
אוקיי. אז למה אתם עושים את זה לראש הממשלה?
למה קרס האמון ברמטכ"ל?
סקר זה תינוף.
תוך כדי מלחמה המופרעים האלה עשו את זה.
אז למה אתם עושים סקרים על ראש הממשלה?
הרמטכ"ל מוביל לחימה, והם עושים עליו סקר.
אז למה אתם עושים את זה לראש הממשלה?
אז למה אתם והיא מאבד את זה.
לא הבנתי את הקטע.
אתה מפיץ מכתב של משפחה שכולה, שסעיף 6 בה אומר,
אם זה תינוף.
אתם צמרת הצבא שבשעה 4 לפנות בוקר, כשבנינו וחייליהם היו בקו החזית, חזרתם לישון, כשהרמטכ"ל לא חזר לישון, וראש השב"כ לא חזר לישון, וריקלין והלל ביטון רוזן
מנהלים. אגב, אני מבין שאחד הנופלים היום הוא עוד בוגר של ישיבת הר עציון. אנחנו הייתי איתך פה שראינו את הרב מהר עציון?
אני כבר לא זוכר. אמנון בזק.
אוקיי, טוב. שלום רב סרן אלכסי.
שלום, בוקר טוב.
אתה קצין אגם גדוד 51, סליחה, של גולני.
51 גולני.
מה קורה?
הכל טוב, מה העניינים?
בונה, איזה טקס עשיתם.
עקבתם?
מה, אפשר היה שלא? אפשר היה שלא, מסוקים באוויר, פירוטכניקה. העליתי אתמול איזה תמונה של הגדוד עומד, איזה תמונה מדהימה, כל הגדוד, כל החטיבה, סליחה, כל החטיבה עומדת, איזה יופי, משהו מקסים. איך היה?
היה מרגש מאוד.
כן?
היה מאוד מרגש.
תשמע, עברתם תקופה משמעותית, הדור הזה של גולני עושה פה, הוא כבר, אתה יודע, יהיה לו את הסמל של המלחמה על החזה בצורה משמעותית.
כן, חד משמעית, הסמל עצמו הוא פחות מעניין, אבל החוויה והניסיון שנצבר כאן זה מטורף.
תגיד, אבל אחרי כל האירוע, איך מרגישים כשאיך שהצהל יוצא ומפנה את השטחים האלה, משגרים מהם רקטות על נתיבות? כאילו זה סוג של תחושה של לייבש את הים בכפית, או סיזיפית כלשהי, או שאני טועה?
לא סיזיפית, עבודה סיזיפית זה לא המונח הנכון. וגם תראה, הגדוד והחטיבה, את המשימות שהוטלו עליהם עשו בצורה יוצאת מן הכלל, על הצד הטוב ביותר. איפה שהיינו לא נשארה תשתית טרור, וכל מחבל שצץ הוא שמד. אבל אנחנו עוד לא השלמנו את המשימה עד הסוף. אז אתה יודע.
אתה אומר סבלנות.
איך הכוחות, איך החיילים, איך אתם?
החיילים, וואו, פשוט חיילים מדהימים, אין לי מילה אחרת. אני את הכוחות שלי שואב מהם. עריות נלחמים, נועזים, חבל על הזמן.
היו לכם הרבה נפגעים.
היו גם נפגעים, אבל אתה יודע, זה טבע, לצערי הרב, זה טבע המלחמה, שיהיו גם נפגעים.
לא, תראה, אלכסי, זה גולני התחיל את המלחמה הזו ביום שהוא מאוד טראומטי, שהיה שני גדודים של גולני ספגו בגופם, תרתי משמע, 3,500 נוחבות,
נכון.
והייתה תחושה, השאלה אם אתה חושב, כי אתה מסתכל על החטיבה שאתה חלק ממנה, אם אתה חושב שיש טראומה מאותומה 7 באוקטובר, או שאתם מאחורי זה כבר, כאילו כבר, כמו שאומרים?
החוכמה היא ליפול ולקום. הגדוד שלנו שהוא גדוד הטעם, גדוד התעסוקה שפגש את השביל העשירי, הוא חטף פגיעה משמעותית. לא מעט הרוגים ופצועים.
אתה איבדת חברים, אני מניח.
איבדת חברים, פקודים, כן. אבל החוכמה היא לקום. זה ליפול ולקום ולהרים ראש ולהמשיך הלאה. להמשיך הלאה, למשימה הבאה, לעוד מחבלים להשמיד, וזה מה שעשינו. זה מה שעשינו וזה מה שהלוחמים עשו. האם השכול הוא איתנו, והכאב הוא איתנו, הכאב של אובדן? כן, זה גם חלק מזה.
תגיד, אתם עכשיו, מה אתם עושים? אתם נחים, יצוק, מה אתם עושים? מתאמנים, אתם נערכים לכניסה הבאה? מה קורה?
אנחנו, ראית, עקבת אחרי הטקס, אנחנו בחוץ עכשיו, ואנחנו חוזרים לקשירות, אתה יודע, חוזרים לקשירות מכל הבחינות. עובדים קצת על הכלים, עובדים על הציוד, מתכוננים להמשך, ובעיקר מכינים את עצמנו למשימות הבאות.
מה הלקחים שלך, נגיד, אם אתה יוצא הכי חזק היית 80 יום בתוך עזה? ספר לנו קצת על הלקחים שלך ואיך אתה רואה את האירוע הזה מבחינתך.
יש פה, וואו, יש פה אינסוף לקחים באמת, מכל יום אפשר ללמוד משהו.
כן, פחות טקטים, יותר נגיד, הדברים שיושבים עליך כאילו שאתה אומר, וואו, פה למדתי עכשיו משהו חדש.
אני אגיד שני דברים. זה מאוד טקטי, מאוד, אתה יודע, בדרג שלי.
כן.
אחד זה, אין שני לרוח הזו של 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 גולני, של האחי, ללכידות הזאת, לחיבור, לרעות, לערבות ההדדית,
לרוח. אתה אומר קודם כל לרוח, זה מעניין שאתה אומר את זה.
וגם לרוח, וגם לרוח, לרוח הלחימה.
כן.
אין את זה. זה אותה רוח ממה שאני גדלתי, אתה יודע, על מורקים כאלה של 48, של 73, וזה נשמע כאילו רחוק.
67, תל פאחר.
67, חד משמעית. החרמון,
כן.
החרמון, בינג' ולכל, זה כל ההיסטוריה של החטיבה. ואתה שומע את זה מורק, וזה בסדר, וזה... ופתאום אתה, ברגע אחד אתה בם וחווה את זה על עצמך. את האחי הזה, את האחי באלף.
פתאום זה קורה, זה קורה אצלך, וזה מדהים, זה כאילו חטיבה מיוחדת במינה. תגיד, מה אתה יכול לספר לנו על שיתוף פעולה?
רגע, הוא היה באמצע הלקחים שלו.
אפרופו האפאצ'י עם שיתוף פעולה עם חיל האוויר?
השיתוף עם חיל האוויר היה מדהים. במלחמה באמת לא הייתה התקפה שהגדוד יצא מבלי שיש לנו משהו באוויר שמגבה אותנו. מזכר, זיק, כל דבר כזה או אחר. תמיד היה כל התקפה, גם כשאנחנו נערכנו להגנה בחלק מהמקומות, גם שם היה גיבוי מהאוויר. אז זה קרב הוא כזה, הוא רב חילי, הוא רב זרועי, גם חטיבת גולני, זה צוות קרב חטיבתי, היו איתנו חבר'ה משריון, מהנדסה, מתותחנים, ורק ככה, כשכולם ביחד, ועובדים לשם אותה משימה ואותה מטרה, רק ככה אפשר לנצח.
אוקיי, היית באמצע הלקחים שלך, מה עוד רצית להגיד?
אתה קופץ אותי מנושא לנושא.
אנחנו מתחילים אותך, כן, אתה מאמנים אותך כאילו.
מה אתה חושב על המלחמה, עם מה אתה יוצא?
אז חוץ מהרוח שנגעתי בה, שזה אחד הדברים החזקים שחוויתי כאן, זה גם מה שאתה מכין בשגרה, אתה גם לא אליך בלחימה. אם הנגיבי שלך לא אימנת אותו טוב, הוא לא פתאום יהפוך להיות רמבו בלחימה, וזה, אתה יודע, לקח כזה לנו למפקדים בעיקר. מחר מלחמה לא כסיסמה, כדרך חיים. וזה גם ראיתי את זה.
מעניין מאוד.
ראיתי את זה מאוד.
מעניין מאוד.
תגיד, סגרתם חשבון בשג'איה? חשבון פתוח.
סגרנו חשבון בשג'איה, כן.
בן, אל תגיד, אל תקרא להם שג'איה, בגולני לא אומרים שג'איה.
אני מצטער, לא מצליח להחליט איך קוראים לשגול.
בגולני זה שג'איה, ואנחנו הולכים לפי גולני, כן? עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לתושבים בשג'איה, שהם קוראים לה...
אלכסי.
שהם טועים במינוח של המקום.
אלכסי, אל תשים לב לדברי החלקלקות של ינון, הוא עשה טירונות צנחנים, אוקיי? הוא לא יכול ללמד אותך שום דבר בגולני, עם כל הכבוד.
סג'איה, סג'איה, סגרנו חשבון בהחלט. הגדוד של החמאס שנמצא שם, או יותר נכון היה נוכח שם, איננו. וזה חד משמעית, זו תחושה מדהימה.
אתם עם הפנים צפונה?
אנחנו עם הפנים לאן שצריך, חטיבת גולני מ-48 נלחמת בכל החזיתות, אז איפה שנצטרך אנחנו נהיה שם ונביא הישגים. ללא כל צל של ספק.
תגיד, אלכסי, אתה נולדת בארץ?
לא, נולדתי בחול.
ואיפה ברוסיה?
בסנקט פטרבורג.
או, זה הבירה, בירת התרבות הרוסיה. כשהיית נניח בן 3, תיארת לעצמך מה תעשה בגיל... בן כמה אתה היום?
אני 28.
בגיל 20... אתה מילואימניק או...
לא. בקבע.
סדיר.
כן, סדיר.
כאילו, אתה מסתכל אחורה ומה, מתחרט שהגעת להרפתקה של הציונים פה?
אם הייתי מתחרט, לא הייתי מדבר איתך עכשיו. והתשובה היא חד משמעית, לא. חד משמעית לא מתחרט. אין על מה להתחרט. אני חושב שקיבלנו פה את הזכות, לא בהכרח רצינו לקבל את הזכות הזאת, קיבלנו פה זכות ענקית להגן על המולדת, להגן על המדינה. לשם זה התגייסנו, לשם זה עשינו את מה שעשינו בכל האימונים הקשים ובכל הלילות בלי שינה, נשבענו בטקס השבעה על תנך, וזה תחושה מדהימה.
אתה ממש מרגש, אלכסי, ואני מניח שאצלך בפלוגה אין עדה בישראל שאין לה ייצוג.
זה ככה בכל גולני, יש פה הכל מהכל, וזה היופי, קור היתוך, יש פה אתיופים ויהודים ורוסים ונוצרים ובדואים, ויש הכל מהכל.
כן, אבל האווירה היא מאוד אמונית כזאת, ממה שאנחנו רואים במלחמה הזאת, נכון? כלומר, המון שירים שמחוברים לדעת, לאמונה, לכאלה... פתאום איזה פרץ כזה יצא במלחמה הזאת מצבא היבשה, מגדודי החיר, גם בגולני. איך אתה עם זה? איך אתה מרגיש? איך התחושה שלך, אם אפשר לשאול אותך בעניין הזה?
התחושה שלי בסדר גמור. זה לא בושה להיות יהודי, וזה לא בושה לשכוח את המסורת של... לא לשכוח, יותר נכון, את המסורת שלנו ומאיפה באנו. זה העוצמות שלנו, זה החוזק שלנו, זה החוסן שלנו. ואני חושב שיש בזה הרבה דברים יפים, וזה מבורך.
חד משמעית.
בסדר. תשמע, אלכסי, כיף לדבר איתך, ומחזק לדבר איתך, ותרשה לנו לחזק אותך בחזרה, ולהגיד לך תודה על כל מה שעשיתם, וכנראה שעוד תעשו, והתרומה שלכם לביטחון ולעם ישראל. אז ישר כוח, ותהיו חזקים שם.
תודה רבה לכם.
תודה.
נאחל החלמה מהירה לכל הפצועים.
בהחלט.
אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מרגישים בתוך החטיבה את החיזוק שלכם מהעורף, וזה מחזק אותנו. והלוחמים עפים עליכם, ואתם מדהימים, תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח.
תודה, אלכסי.
פרסומות.
ביי, ביי.
שלום, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות.
שלום, שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
הייתי רוצה להגיד בסדר, אבל...
לא, יש את הדבר הזה שאומרים אישית בסדר, אבל לאומית, או... אתה צריך להגיד מושבית לא כל כך בסדר. מה קורה במרגליות?
מושבית לא בסדר, צפונית לא בסדר. במה קורה במרגליות? אנחנו ערוכים, אנחנו ערוכים. תמיד בצהריים זה חוזר וקורה. אנחנו מחכים עוד כמה שעות יותר תחילו לראות עלינו.
רגע, המושב התפנה.
ברור.
המושב התפנה, אני נמצא פה, אנחנו נמצאים פה.
המושב התפנה, אנחנו פה.
כן.
המושב התפנה, אבל אתה יודע, מדינת ישראל לא דאגה להכל, לסגור את כל הקצוות כמו שצריך.
ויש לולים.
נכון, הרי יש לולים שצריך לבוא לטפל בהם.
תגיד, אז איך אתה מתמודד? אתה חשוף ללבנון? אתה מה אתה עושה? אתה רץ? אתה מתחבא? אתה מסתתר? אתה לא נחשף? מה שגרת יום שלך?
תראה, לגבי אם אני חשוף ללבנון, אז מי שמכיר את מרגליות, מבחינה טופוגרפית, מושב מרגליות נמצא מתחת לרכס שנמצאים מעלינו, הכפר חולה ומרכבה, ומי כמוך מכיר את זה, מכיר את המקום הזה, ואולי גם אתה מכיר אותו גם בצד השני. ויורים עלינו יום-יום, שעה-שעה. לא שעה-שעה, אבל יורים עלינו יום-יום מהרכס.
יורים על מרגליות?
יורים על מרגליות, כן, דילי נונטט, מרגמות, כל מה שרק...
כמה מהבתים במרגליות חטפו פגיעות?
האמת, נפגעו בתים, לא היו טוטלוס כמו במנרה או
במטולה.
או במטולה, אבל יש פגיעות בבתים, יש פגיעות במבנה לולים, יש פגיעות בבעלי חיים. רק לצורך הדוגמה, אני אתן לכם חווה אחת שלי שנפגעה פה, שהשמידו לי 170 אלף מטילות, שזה פגיעה מאוד גדולה בצריכת הביצים במדינת ישראל, שבטיל נונטט בכינון ישיר גמרו אותו ונפצעו לי שתי עובדים שם, ובנס לא נהרג שם אף אחד. ובשבוע שעבר עוד חווה אחת נפגעה מטיל נונטט. אנחנו נתונים לחסדיהם, חבותיי.
אז איך אתה מתנהל אישית בתוך האירוע הזה?
אנחנו מגיעים כל בוקר בחמש וחצי בבוקר למושב מרגליות, מתגנבים פנימה, מנסים להסתתר כמה שרק אפשר. מתגנבים? כן.
אתה מתגנב הביתה.
אני מתגנב הביתה, ואנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו מנסים כמה שפחות להיחשף לחיזבאללה, כי אנחנו ממש, ממש, ממש מתחת עיניהם של חיזבאללה. מי שמכיר את מרגליות, מי שהיה פה יודע שאנחנו נמצאים ממש ממש מתחת לאפם, והם רואים אותנו ואנחנו יודעים שהם רואים אותנו. עכשיו, אנחנו מתגנבים לפה, אנחנו מגיעים בחשיכה, יוצאים לפעמים בחושך, לפעמים נשארים לישון פה כי יש פה צרכים גם לעופות, ויש תקלות חשמל שאתה לא יכול להשאיר את הלולים בלי טיפול, בלי השגחה באותו לילה. ואנחנו עושים את זה, אנחנו עושים הכל כדי להמשיך ולייצר ביצים, להמשיך לייצר מזון במדינת ישראל, אבל יש לנו אבל, יש אבל מאוד גדול, אבל אנחנו לא רואים שמדינת ישראל עושה את מה שצריך לעשות פה. לפני שלושה ימים נהרגה מירה איילון יחד עם בנה ברק איילון, שכנים שלנו מצפר יובל, וגם בהזדמנות הזאת אני רוצה להשתתף בצערם ולשלוח חיבוק לאליהו ולאמיר, חברים
דיברנו פה עם אליהו למחרת. סיפור
מסליף. אדם מדהים, מלח הארץ, חקלאי ותיק. תשמע, מה יש לומר? ירו עליהם מכינון ישיר לתוך הבית. אני לא מבין למה הבתים האלה לעזאזל נשארים פה ונותנים להם לראות עלינו כל פעם מחדש.
איזה בתים?
למה
בתים?
הרכס לא נקי?
איזה בתים?
למה? יש בעל הרכס שלנו בתים של כפר מרקבה ושל כפר חולה מעל מרגליות. ואני מזמין
אותם להחריב לראות. את מרקבה וחולה?
לא, מרקי, לא להחריב את מרקבה וחולה. את כל הבניינים שמשקיפים ברכס על מושב מרגליות, שמשם אנחנו יודעים שמתצפתים ויורים, להוריד אותם.
הבעיה היא...
אין פה רכות אישה מוגזמת, אני לא בא, בואו נערוב...
אני מניח, אני מניח...
סליחה, ברשותך, לשיטתי, אם אתה שואל, מזמן כבר היינו צריכים להפגיז את ביירות. אם ירו על מרגליות, אז צריך להפגיז את ביירות. המשוואה לא צריכה להיות, אם ירו על תל אביב, אז מפגיזים את ביירות. המשוואה היא צריכה להיות פשוטה. דין מרגליות כדין תל אביב. פגעו במרגליות, להחריב גם שם. אין דבר כזה להגיד שהדם שלנו הפקר ודם של... זה לא יכול להיות.
קודם כל, אתה צודק. אבל, אבל מכיוון שאתה רואה שהדברים לא, לא כל כך קורים, כי אנחנו בתוך אירוע מאוד מאוד מורכב, מה יחזיר אתכם? האם ממחר בבוקר זה נגמר, אתם בכלל חוזרים הביתה, ואם לא, מה יחזיר אתכם הביתה?
תראה, אתם בטח מצפים שאני אגיד, חבר'ה,
לא, תגיד מה שאתה רוצה.
אתם אוהבים את הצפון, אוהבים את המושב.
לא מצפים לכלום, אנחנו שואלים.
אין לנו ציפיות. ואנחנו נמשיך לגדל את הילדים, אז אני אומר לכם, לא. אל תצפו לתשובה כזאת. נגמרו הימים האלה שנגיד שאנחנו באים בכל מקרה. לא, תושבי הצפון לא יחזרו על אחת כמה וכמה אם המצב נשאר כפי שהוא. לא יחזרו, ואני רואה את זה, ואני רואה שאנשים כבר עכשיו מתחילים להתארגן במקומות אחרים, מתחילים לזכור בתים לתקופות ארוכות.
מה, שהאזור מתפרק?
הצפון מתפרק, בדיוק. אנחנו לא נחזור למצב שאנחנו היינו פה היום. אנחנו באים ומבקשים דבר אחד פשוט, לתת לנו ביטחון ומענה. עכשיו, מה תראה, יש הרבה דברים שמרגיזים, ואתה שומע את שר הביטחון, אנחנו נחזיר אותם, לא נחזיר אותם. מה לא? לא מדובר בעדר כבשים שאתה מאמיס אותנו על מסעית, מפנה אותנו ומחזיר אותנו. כדי להחזיר אותנו, ממשלת ישראל תצטרך גם להתאמץ. לתת פה ביטחון כלכלי לתושבים. לתת פה ביטחון צבאי לתושבים.
ודאי.
לא לבוא להגיד לנו, תשמעו, אנחנו נשים פה איזה עוד שתי אוגדות, אנחנו...
תשמע, נגמר לנו הזמן, אני ממש מרגיש שלא מצינו...
יש לי עוד הרבה...
אז בואו נדבר איתך גם שעה הבאה.
סבבה?
בשמחה.
יאללה, ביי.
תודה, ביי ביי.
ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2-1-2-1-2-1-2 איתן דודי?
כן, שלום.
יור מושב מרגליות, היינו באמצע הדברים, היית בלעת הדברים.
כן, אני אומר, התחלתי לומר, ואני רוצה להמשיך את מה שאמרתי.
בבקשה. תראה,
אומרים לנו, אנחנו ניקח אותם, אנחנו נחזיר אותם, אנחנו נפנה אותם, והתחלתי לומר ואמרתי, אתם חושבים שאנחנו איזה סוג של עדר של כבשים. הצפון צריך טיפול מיוחד, הצפון צריך שיקום. הצפון צריך שיקום מהשורש, זה לא יכול להיות שתבואו, תגידו, 3-4-5-6 חודשים. אנחנו מוצאים את התושבים, אנחנו נחזיר אותם אחר כך, ואנחנו נחזיר אותם לאותה נקודה שבה הם היו. זה בלתי אפשרי,
okay, חברים. אוקיי, okay, אבל איתן דודי, אבל אתה מבין שמה שקורה כרגע, זה שחיזבאללה, כמו המלאק, מזנב בנו עכשיו, מזנב בחלשים, מה זה החלשים? אני לא אומר שאתם חלשים, אבל היישובים הקרובים אליו לגבול, אנשים בודדים, קולט פה, מישהו הולך לבד, מישהו בבית, כאלה, כי הוא יודע שאנחנו במלחמה, הוא יודע שישראל עכשיו, ישראל לא רוצה שתי חזיתות, הוא יודע שהסיטואציה האסטרטגית של ישראל, הרי במצב אחר, ישראל כבר הייתה תוקפת בביירות, שישראל לא רוצה כרגע את המלחמה הזאת, והוא משחק פה איזה משחק, שמקיז דם, מתוך הבנה שהוא יכול לעשות את זה, בלי לשבור את הכלים, אתה מבין? ולכן זה האירוע, אתה מבין את זה גם, נכון?
אני מבין, אינון, אני מבין כל דבר, אני מבין הכל, אני מבין. אני רק שואל שאלה פשוטה, איך הגענו למצב הזה? איך הגענו ש-17 שנה אנחנו רואים את החיזבאללה מתחמש ומתבצר ומתחזק פה על הרכס?
כי רצינו שקט, כי פה התמכרנו לשקט, איך הגענו? כי כולם פה, כי עם ישראל לא רוצה מלחמות, ועם ישראל רוצה שקט, ועם ישראל חושב שאם הוא לא יטפל באויב שלו, ואם הוא יברח מלבנון, אז לבנון תהיה בשלום, ואם הוא יברח מעזה, אז עזה תעזוב אותו, ואם הוא יברח מיהודה ושומרון, אז יהודה ושומרון תעזוב אותו, ואם הוא יברח מהגולן, אז עזה עזוב אותו, הוא חושב שזה מה שיהיה, אבל זה לא, זה אלא איך הגענו.
ועל המחשבה והטעות הזאת אנחנו משלמים בדם
נכון,
יקר.
נכון,
ואתה
נכון.
ואתה רואה מה קרה נכון, בעזה, ואתה חושב שפה זה טיול שנתי?
נכון.
אתם חושבים שפה זה יהיה יותר קל?
נכון.
איתן,
במדינת ישראל לא יכולה להסיק מסקנות ממה שקרה בשביל לאוקטובר, ואתם חושבים שבאיזשהו סוג של הסדר, החיזבאללה יחזור לקווי 1701
מתפון לליטני? איתן, אני רוצה לשאול אותך משהו. ישבת פעם עם נתניהו והסברת לו את זה?
אני לא ישבתי עם נתניהו, ואם אתם רוצים שאני אדבר קצת על איך שמתנהל פה האירוע הזה, אז אני אגיב גם על הסיפור הזה. ראש הממשלה, שר הביטחון, שרי ממשלה, רובם שמגיעים לצפון, לא מגיעים ליישובים המופגזים. הם מעדיפים להישאר בלשכות מפוארות ומחוממות בצד האורפי, לשבת שם עם ראש המועצה או ראש העיר או לא משנה מי, שילטף להם את האגו ויגיד להם כמה הם גדולים וכמה הם חזקים וכמה הם אדירים, וכולנו יודעים שהם לא כל כך כאלה, אתם מבינים? והם לא יורדים אלינו פה למושב מרגליות או לכפר יובל. תראה לי מתי איזה שר ביקר פה במרגליות כפר יובל, שבא והזדה וחיזק פה את התושבים.
תקשיב מה אני מקבל וואטסאפ עכשיו. אני חבר קיבוץ, הוא כותב את השם, אבל אני לא בטוח שרוצה להזדהות, אבל זה ממש צמוד אליך, וחבר בכיתת הכוננות, קח את דבריי. אם הממשלה לא הייתה מפנה אזרחים, חיזבאללה לא היה יורה ככה, כי היה יודע שאם יורים לקיבוץ עם אזרחים, קורנט, ההשלכות זה בירות. בגלל שפינו, חיזבאללה מרשה לעצמו להפוך את צפון ישראל לרצועת ביטחון. אתה מסכים?
לא.
כי גם אני נוטה לא להסכים.
אני לא מסכים.
כן, אתה חושב ככה, אינון?
אני נוטה להסכים שגם אנחנו יש לנו חלק ביצירת המשוואה. אני חושב, וזאת גם הערכה בישראל, למשל, שחיזבאללה לא התכוון בכפר יובל לפגוע באזרחים. זו הערכה בישראל.
הוא ירה על בית.
כן, אבל אני חושב שהערכה היא שהייתה שזה לא מה שהם רצו.
אינון, אתה חוזר למדיניות ההכלה עכשיו, בשידור חי.
נכון, אבל זה לא, אני לא אומר שלא צריך להניש אותם קשות על מה שזה היה, ואני לא חושב שהוא לא צודק שהוא אומר שדין מרגליות כדין תל אביב, הוא צודק ב-100%, רק שהסיטואציה האסטרטגית היא מאוד מורכבת כרגע, אבל בסוף אנחנו נצטרך לפתור את הבעיה הזאת, הוא צודק
ב-100%. לא יכולנו גם להאמר ולהשאיר פה את תושבי הצפון כגדר חיה פה ושניתונה לחסדיהם של אנשי החיזבאללה. אני חושב שהדבר הזה היה צריך להתנהל אחרת. אני חושב שביום הראשון שמיירו את הפגז, את הטיל הראשון, לכיוון הצפון, אדמת בהירות הייתה צריכה לראות. זאת הייתה צריכה להיות המשוואה. ומשם להעביר את המסר, אנחנו לא יכולים להכיל יותר.
רק שאז אתה אומר, אוקיי, אנחנו בשתי חזיתות, כשחזית, אנחנו בעצם זונחים את רצועת עזה מהטיפול האינטנסיבי כמו עכשיו, מתעסקים בעיקר בלבנון, ונכנסים לשתי זירות, ופיצול עם הכוחו, זה קשה, אתה מבין?
זאת השאלה.
אתה באמת חושב שמדינת ישראל שמדינת ישראל לא מסוגלת להתמודד.
מסוגלת? זה קשה.
אוקיי, אז אם אתה עכשיו צריך לקבל את ההחלטה, שאתה אחרי 3 חודשים עם 1,500 הרוגים, עם מאות חיילים הרוגים, עם משק משותק וכלכלה קורסת, מולך נמצא לא הכוח של חמאס, די דרדלי יחסית חיזבאללה, אלא עשרות אלפי רדואן, ומאות אלפי רקטות וטילים מדויקים, שיהיו פה אלפי הרוגים, האם אתה נכנס להרפתקה? אני שואל אותך ברצינות, כי בסוף זה מה שיש להם על השולחן.
אז מה אתה בעצם אומר לנו? בואו נדחה את הקץ. הרי זה יקרה, שאף אחד לא יתבלבל.
נכון, אני אומר בואו נדחה את הקץ, כשאנחנו נרצה לעשות את זה, נכון, נכון.
אז אם תדחה את הקץ, אתה תשאר פה, תגיע למלחמה הבאה עם צפון רעוע, צפון חלש.
לפחות לעבור את השלב הבסיסי, לפחות לעבור את השלב הבסיסי ברצועת עזה, לפתור שם את הבעיה עם החטופים, לפתור את הבעיה של רפיח ופילדלפי, לנקות שם...
עוד שנה וחצי, נון.
חבר'ה,
בואו נגמר את הקולג', אנחנו שם.
לא, אתה יודע מה?
אתה יודע מה סותר את ההנחה שלך, אינון? והדיון הזה הוא פתוח, אין לי דעה מגובשת. שאנחנו כבר שילמנו את המחיר, הכלכלה כבר עצרה, ספגנו את המכה, ועכשיו בעוד שנה וחצי, כשהכל יעבור, לא יהיה לך כל...
למה שנה
עכשיו...
וחצי? מה אתה חושב, שיקח שנה וחצי להגיע לסינואר?
קודם כל, הצבא אמר ביום הראשון שזה ייקח שנה, וכנראה צדק, אנחנו 3 חודשים, לא רואים את הסוף. אז, אבל לא, עזוב רגע את השנה וחצי. מי שתומך, כמו דודי, בללכת עכשיו all the way גם צפונה, אומר, אנחנו כבר בתוך החרבון.
לא, אין מה להשוות בין מה שקורה עכשיו לבין מלחמה כוללת בצפון.
צריכים להבין דבר בסיסי, אתם צריכים להבין, ודיברתי על זה גם מקודם. אתם לא יכולים להשאיר אזרחים, כמות גדולה כזו של אזרחים, של פינוי כזה, במשך שנה וחצי בחוסר ידיעה לאן זה הולך. אתם לא יכולים לבוא עוד שנה וחצי ולהגיד להם, רבותיי, אחרי שנה או שנה וחצי, בואו תחזרו לצפון, תחזרו למושבים. אנשים לא יחזרו, אז מה שיקרה זה יכול להיות, שכרנו יצא בהפסדנו. יכול להיות שהמושבים פה יתפרקו. המושבים לא יישארו כפי שהם, אנשים לא יחזרו.
תשמע, זה הולך להיות אירוע ארוך, אין מה לעשות, איתן דודי. זה אירוע ארוך.
מתי שהוא צריך לעשות את זה.
בסדר, זה הולך, אנחנו בפני אירוע ארוך.
אנחנו מבינים שזה הולך להיות ארוך, אבל אנחנו גם צריכים לדעת שמדינת ישראל, אתה יודע מה, מדינת ישראל גם צריכה לבוא עם איזה הסבר מסוים לתושבים. הם לא יכולים להיות בסטנד ביי כל כך הרבה זמן, ולהגיד להם, עוד חודשיים ועוד חודשיים, תבואו, תגידו, רבותיי, אנחנו 7-8 חודשים, קחו את האירוע, 8 חודשים, בסדר. תן לאנשים את התאריך יעד, תן להם פחות או יותר גם להתארגן בחוץ, תן להם להתחיל לעשות משהו עם עצמם. שמו חבר'ה, הצפון, העורף הוא חזק, אבל הכל מתחיל לתסוס. לכו לבתי מלון, לכו תראו את התושבים, כולם כבר תוספים, אין להם בעיה להישאר, אבל בתנאי שיקרה משהו, שיעשו משהו, אבל אם עוד שנה אנחנו נחזור, ונגיד שלא עשינו שום דבר, וכל המהלך היה איזה מהלך כמו שאמרת דרדלה, אז לא עשינו שום דבר, גם אתה פה לא יחזור להיות, וגם שנה היינו בחוץ, ומה עשינו בזה?
אוקיי.
מה עשינו בכל המהלך הזה, ריבונו של עולם?
אוקיי, היה חשוב לשמוע את הדברים שלך, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, תהיה חזק, תשמור על עצמך, ואנחנו איתכם, זה לא שפשוט אין לנו פתרון, אתה יודע, אנחנו לא קוסמים.
אני בטוח כל העם איתנו, אבל מישהו פה צריך להתעורר, ומיד.
בעזרת השם. תודה.
תודה רבה לכם, יום טוב, כל טוב.
אתה מבין מה אני אומר? אגב, סקרים, אתה יודע שסקרים על סביעות רצון מצהל היו גם בחדשות 13. ובמכון הישראלי לדמוקרטיה, ובNSS, כלומר, אמרת שזה מחליש, מה אמרת? זה מחליש את צהל, סקרים על...
הקראתי לך רשימה אינסופית ומאוד חלקית של טינופים על הרמטכ"ל, גם בערוץ 14 אצלכם, גם על ידי חברי קבינט שמשלחים.
זה פשוט לא נכון, זה פשוט לא נכון.
בסדר, אז אני טוען שזה נכון.
פשוט לא נכון.
ויש גם הקלטות וצילומים.
גם לא הקראת לי שום רשימה.
אף אחד לא עשה, אז כנראה לא הקשבת, אבל הקראתי לך אותה. וכנראה אתה לא מבין שיש הבדל בין לבדוק את סביבות הרצון מצהל, מאשר להגיד לבדוק רמטכ"ל פיזית. אישית, פרטנית, במלחמה, כמו שאתה מקפיד להגיד לי פה כל דקה, אבל אנחנו מלחמה. החיילים עכשיו בתעלות.
נכון, נכון.
נכון, ולא פוגעים ברמטכ"ל, עד שנגמרת המלחמה.
אני מסכים איתך.
ולא עושים דיון בערוץ, אתה אמרת אתמול שלא עשיתם סקר, אמרת את זה.
שמה לא עשינו סקר?
על הרמטכ"ל. להשמיע לך את עצמך אתמול? אמרתי לך, עשיתם סקר, אמרת לא.
אבל אני אומר לך שהיו גם בערוצים אחרים.
אבל גם במקומות אחרים. לא, קודם כל, אין, תביא לי סקר שנעשה על הרמטכ"ל, סבבה?
שנייה, על צה"ל.
לא, על הרמטכ"ל.
טוב, בסדר.
צה"ל זה גוף ארטילאי.
תראה, אני רואה שעכשיו אתם בקמפיין לבחירות, לקבוע בחירות, אני רואה כל ציוץ של ברסלר, ורדמן, ושילוח, וכל החבורה, ואתם, וכולם מדברים בחירות, בחירות, בחירות. הרמתי את הכפפה, ואני רוצה שנקבע תאריך מוסכם לבחירות, תרשום בבקשה, ה-17 באוקטובר, ה-17 באוקטובר 26, בסדר? תרשום לך, יהיו בחירות ב-17 באוקטובר 2026.
אני לא מסכים, אני רוצה ביום למחרת. זה למה?
למה?
זה המולדת שלי.
באמת? זה כרגע התאריך. תראה, בן, אתם צריכים להבין את העניין. נתניהו, אי אפשר כאילו להוריד את נתניהו, לחסל אותו, להפיל אותו לזה. נתניהו זה רעיון, אתה מבין?
רעיון נבעים הייתי קורא.
אתה מבין? זה רעיון, אי אפשר כאילו, אתם לא תוכלו להפיל אותו, זה בעייתי. גם אם תפיל את נתניהו, נתניהו נשאר, זה רעיון. אתה מבין מה אני אומר לך? זה האירוע.
אני מבין מצוין.
זה האירוע, על זה אני מדבר. זה הקונספט. זה הקונספט. על מה אנחנו עוד מדברים היום? על מה, יש לי לפיד, יש לי לפיד. בבקשה. פה נשמע איזה לפיד אחד לילי בשבילה, אתה יודע. סתם יום של חול, למה שאנחנו לא, איזה יום היום?
סתם
רביעי?
סתם יום רביעי? של חול.
עם בוקר כחול. בלי תשמיע, נו, הנה לפיד.
במדינת ישראל אסור לעצור ואסור להרפות. עד שלא נהרוג 6 אנשים. יחי סינואר. את יחי סינואר אנחנו יכולים להרוג גם בחודש הבא. את יחי סינואר אנחנו יכולים להרוג גם בפברואר.
את יחי סינואר אפשר להרוג גם במרץ.
ואפשר היה להרוג אותו 6 פעמים בהמלצת שבק, 6 פעמים אותו ואת כל הצמרת במשמרת של בניהו.
גם אצל בנט.
וזה לא נעשה.
גם אצל בנט.
כן, אבל בנט לקח אחריות.
גם אצל לפיד. גם אצל לפיד.
ואגב, אתה יודע
שגם... אחריות זה כשאתה הולך הביתה.
גם חמאס זה רעיון, וגם ירושלים זה רעיון. אבל בסדר, אנחנו לא נצליח להפיל את נתניהו, וזה גורלנו, אבל לפחות יהיה לנו מעניין. אני אתן לך עכשיו לבחור, אתה עוררת אתמול סערת ענק, וכשאתה...
שלשום, אתמול, שלשום, כן.
בכל יום.
כל יום סיפור, נו מה? כל יום סיפור.
עם האמירה שלך, שאני חייב להגיד שאפילו אני, שהקיבה שלי די מחוסנת מהדברים שנפלטים ממך,
כן.
כמו תינוק.
בכל זאת אתה אמור להיות כבר חסין אחרי...
נכון, אבל עם דגש על אמור.
כן.
כנראה שלא.
כן.
ושדיברת על זה שמתחת ביקורת, על זה שהיה פסל...
לא מתחתי ביקורת, אמרתי שאני לא אהבתי, שרקדו לפסל של בודה.
אז אני אתן לך לבחור, כי יש לי את שני הפוסטים, או של מעיין אדם, שאחותה אגם נרצחה שם, או של אימא של מעיין אדם, שביתה אגם נרצחה שם.
לא, אל תיקח אימא שקולה.
לא אגם, מפל, למה אגם? מפל קראו לה ילדונת ההיא. אז את מי מעט, מי אתה מעדיף?
מעיין.
אתה נוחל, כי אתה יודע שהאימא של מעיין קרה
אחרי שכן. אחרי שאימא של מעיין כתבה, אז הוצאתי עברה, כי אמרתי, אוקיי, אם כבר אימא שכולה מגיבה, אז אני אעשה...
לא, תגיד אינון, ברצינות, אתה הרי בחור חכם, ואני לא אומר את זה בציניות. חכם, חד, מה שתגיד. כשאתה אומר דבר כזה, אתה לא מבין שאתה פוגע במאות משפחות? שאני שואל ברצינות עכשיו.
תן לי לחשוב על זה שנייה. לא, התשובה היא לא. התשובה היא לא. התשובה היא שאני חושב שבסופו של דבר לגיטימי שבן אדם תהיה לו דעה, ושהוא יגיד, אוקיי, אני לא אוהב את זה. בדיעבד אני אומר, אוקיי, אינון, לא כל דבר שאתה חושב צריך להגיד, ויש גם זמנים, והקדמת את זמנך בעניין הזה, זה לא היה נכון להגיד את זה.
כי במתישהו היינו לחבר את הפסל הזה של בודה, הרי אנחנו, אני מבקר בכנסיות כשאני בחוץ לארץ, כשהיינו בעודו, ואתה וגם אני, אז הלך, וגם דת כזאת מגניבה כאילו של, באמת, בלי אלימות, מה, אתה חושב
אלפי
היצירים שם הלכו לעבור לבודהיזם?
זה לא קשור, תשמע, יש עניין של, אתה יודע, שזה סממן של עבודה זרה, אני הייתי שנה...
איזה עבודה זרה?
אני הרי, בוא, אני בעודו טיילתי שנה בעודו, כן.
בסדר, אנחנו מכירים כבר, תשמע, כולנו מכירים כבר היסטוריה שלך, בוא, אני יודע באיזה יום אתה נגמלת מהחיתולים, אוקיי?
לא, אבל אתה יודע מתי התחלתי לחזור בתשובה, את היום שהתחלתי לחזור בתשובה, שראיתי יהודי משתחווה לבודה.
העניין הוא שלא, עבודה זרה זה כשעשיתם פסלים של נתניהו, וכשאתה
אם זה היה פסל של נתניהו, אני מבין.
כשאתה צייצת שאתה מוכן לשלם כל סכום, שלחו לי את הציוץ הזה, תמורת הטיליון של נתניהו, זו עבודה זרה. אבל בסדר, בוא נגמור עם זה, נקריא רק את מעיין, כי זה הפוסט שלה הוא קצר, והוא יחסית קורקטי, היא לא קוראת לך רפי שכל כמו אמא שלה. לא חשבתי ששטות שמישהו אומר בטלוויזיה יכולה להחריב לי ככה. שמישהו ירשה לעצמו לבזות את זכרה של הגורה המתוקה והשמחה שלי, שבאה לרקוד וסיימה את חייה בעירייה. שיטיל דופי בכל מי שנאנסה נשחתה, שנלקחו ממנה החיים, העתיד, הקמת משפחה, הצלחות, חלומות, טיולים וחוויות. אני נשרפת כל יום מגעגוע שהופך את החיים של כולנו לגיהינום צרוף של כאב וחוסר. אני משחזרת כל לילה לפני השנה את הרגעים האחרונים שלה, את הצעדים של המחבל המתקרב, את ההדק, את השנייה הזו שהכדור חדר לליבה. אני מתחננת שלא ניתן לאף אחד להטיל דופי בנרצחים, זה הדבר הכי מכוער שיכול להיות, אז חיבוק, מעיין, אני מתנצל בשמו של ינון, הוא יבין את זה בהמשך.
אין לך מה להתנצל בשמי.
בסדר, אבל אני...
בן אדם לא צריך להתנצל על דעתו, זה לא ישנה את דעתי. אני מפריע לי אם יהודים רוקדים לבודה, זה לא ישתנה, אוקיי? זה לא ישתנה.
אף אחד לא רקד לבודה, רוקדים לבודה.
בסדר. ולא הטלתי דופי ולא האשמתי אף אחד, ולא אמרתי שבגללו קרה משהו. דיברתי על העניין, על הספציפי הזה, זה הכל. עכשיו, אני מבין שזה פגע באנשים, ולכן צר לי על כך, ולכן עברתי את הדברים, זה הכל, לא, אתה יודע. אפרופו, חיים בהר אמר שהציונות הדתית היא סרטן. לא ראיתי שהתרגע, לא אתה התרגשת, ולא מעיה נגע, איך קוראים לה, ואדם, ולא אחרים, והפיד שתק, פיד שמאל שתק, וכי שאמרתי לך, לא גנץ, ולא לפיד, ולא הרצוג, ולא חילי טרופר, ולא פרקש הכהן, או איך שקוראים לה, ולא כאילו כל אלה שבציונות הדתית, וכל הדבר הזה.
למה אתה הולך לוואטאבאוטיזם המדהים?
מה זה, למה? כי זה הכל צביעות.
כי חיים בהר, קודם כל אני מיד, כשקראתי, אפילו לא ידעתי על זה, ולדעתי גם ברגע זה, ככל שאתה מפיץ את דבריו האזויים של חיים בהר, ככה אתה עושה, גורם לו יותר תועלת ונזק לעניין. זה לא דבר שאתה אמרת בתוכנית
תועלת ונזק, זה מעניין. אני גורם יותר תועלת ונזק בו זמנית?
אתה יודע מה? אני מתנצל בפניך, לא זוכר מה אמרתי. אבל בסדר, אם אתה...
הגענו למצב שאנחנו פולטים דברים גם לא קשורים.
ואין לנו מושג, אבל אני אומר לך, תקשיב, זה לא נורא מדי פעם להגיד, פשוט לא הייתי צריך להגיד את זה.
אמרתי את זה שזה, אמרתי את זה.
לא, אבל אתה אומר, אבל אז, אבל פוגע, רוקדים לבודה, בוא נמיר קד שם לבודה, היו בודהיסטים במסיבה.
אתה יודע מה ההבדל בין... קשה לי לראות את זה, מותר לי? קשה לי לראות את זה, לא יעזור כלום. קשה לי לראות את זה.
אתה לא קשה לי לראות בודה, פסל
של בודה, קשה לי. קשה לי, אין מעניין. זה קשה לי, סליחה, אני מתנצל. זה הרגש היהודי שלי, זה ככה אני, ואתה יודע מה, אני מאמין, ואני אומר את זה לזכותה של מעיין אדם ושל אמא שלה, שבגלל זה זה גם פגע בהם. זה פגע בהם.
נקראה מסכה מעל פרצופך, ואני אסביר לך למה.
למה?
לדעתי אתה נמצא מילימטר, אם היה לך זמן, אתה עובד קשה, היית מצטרף לתינופות שזורקים אבנים על תהלוכות של נוצרים בעיר העתיקה.
לא.
כן, כי זה מה, אתה לא יכול לראות פסל של בודה. אז מה עם צלב?
מה אתה מדבר?
בוא, בודה זה לא אחד משלושת הדתות המונותאיסטיות.
מה הקשר?
יש לנו שתי דתות שמתחרות בינינו
במונותאיסטיות.
פסל של בודה באיזה מסיבה, אז יש כל יום תקסים של צליינים נוצרים פה.
כן, אבל
ויש
אתה...
יש אנשים מהמיליה שלך ומהבית שלך, שמטנפים אותם ויורקים עליהם. אתה בדיוק נמצא, מה שעשית זה, מה שעשית זה גרסה של זה.
אתה אין ספור פעמים אמרת שמפריע לך עבודת אלילים של דוסים, של זה, בקבר יוסף אמרת שבכלל זה לא קבר יוסף, ומה פתאום הולכים לשם, וכל מיני דברים כאלה.
רמת הטיעון שלך מתדרדרת. מה הקשר עכשיו? אני... היהדות היא בנשמתי צרובה בגנטיקה שלי ובכל ההוויה שלי, ואין לי שום דבר נגד אני חושב שלהיכנס לתוך, קודם כל קבר יוסף כל מלומד, וכל היסטוריון נגיד לך
לא נכון, לא כל מלומד.
אז כן נכון.
שלושה מקומות אין אומות העולם יכולים לומר גזולים הם בידכם.
זה בכלל לא ויכוח.
לרכז חטיבות
של צהל, כל פעם שכולם רוצים בלילה להיכנס, עשיתי את זה אגב פעם, הצטרפתי פעם לדבר כזה, ופגשתי שם אפילו את יוסי דגן, אני חושב שזה מיותר, אבל לא מפריע לי ברמה שאתה יודע, וכשנרצחים, 300 ילדים.
כן, אבל כשנרצחים בקבר יוסף, הפבלוביות שלכם היא להגיד שזה עבודת אלילים, שמה נכנסים לקבר יוסף.
נרצחים בקבר יוסף.
כשנכנסים אנשים, יהודים, נכנסים לקבר יוסף ונרצחים, חלילה, בידי פלסטינים, התשובה שלכם זה בדיוק אותו דבר שאתם אומרים, שזה עבודת אלילים, וצריך להפסיק להיכנס לקבר יוסף.
היא לגמרי הדבר הכי מגוחך שאתה כבר עשית אי פעם, ובוא נאמר שרשימת הדברים הגוחים שלך היא מפוארת. אתה מדבר עכשיו על אירוע צבאי.
אם אני עושה משהו שיהיה מפואר.
אתה מדבר על אירוע עם פוארת. בוא, אני עומד מאחורי המילה הזאת. אתה מדבר עכשיו על חטיבה שלמה שנכנסים בלילה למקום שהוא בכלל, אתה יודע, עוד פעם, תעשה ויקיפדיה, לא בדקתי, תראה מה כתוב על קבר יוסף. ומול מסיבה של חפים מפשע לגמרי, לא קשורה לדתו, מי
לא קשור, זה זכותו של בן אדם להתפלל במקום קדוש, לא, מה הקשר? מה הפכת את זה? בגלל שאיזה מלומד אמר שזה לא קבר יוסף, גם קבר קבר רחל הם אומרים שזה קבר שייך, וגם כל מיני מקומות שזה לא זה, ובו גם הערבים אומרים שלא היה בית מקדש, אז מה, יש הרבה טענות. אז מה?
עכשיו אתה משווה את זה לערבים, אומרים, אתה מתקדם יפה, אבל הבנתי, קשה לך להגיד...
לא, מספר הפעמים שאתם מדברים על יהודים שהם עושים עבודת אלילים ופגניות וכל הדבר הזה, ומזלזלים בזה ופוגעים בזה על היהדות, על אנשים שכאילו שמאמינים...
לא עבודת אלילים ולא פגניות.
מה לא? מה לא? לא אומרים על יהודים שהם עובדי אלילים?
ולא, וזה לא דומה.
על מירון, על מירון באסון, כשקרה אסון במירון, לא אמרו זה עבודת אלילים ופגניות?
לא, כשקרה אסון במירון, לא. כשקרה אסון, בטח לא אני, בטח לא מישהו מטעמי או מטעם הבייס שלי, כשקרה אסון במירון, שבו נרצח, לא נרצחו, מתו 45, אם אני זוכר נכון, אנשים חפים מפשע, מה שכולם אמרו שצריך להקים ועדת חקירה, וראש הממשלה שלך לא הקים אותה. היה צריך להקים את ממשלת השינוי.
באמת?
על מה, אני מה,
לא אמרו עבודת אלילים על מירון?
לא.
לא?
לא, מה זה עבודת?
תעשה את זה ניגוגל, מירון, עבודת... אלילים. 45 הרוגים במירון.
כן, אמרתי.
אילולה במירון, פולחן יהודי או עבודה זרה? דעה, אילולה במירון היא השריד האחרון לעבודה זרה. ויינט, מה זה? הלאה.
אינון, אתה מגחיך את עצמך, אתה מעמיק בחפירה.
למה? מה?
אף אחד מאיתנו לא יגיד, אחרי שיש 45 גופות מוטלות, שהאנשים האלה מפריע לי, אז תעשה, אבל אל תעני שאתה מאזינים, תצא לפרסומות, יש תוכנית בשבוע הבא, תביא לי מה שאתה רוצה.
סבבה. פרסומות. שלום חגי לובר.
שלום בן, שלום אינון, שלום למאזינים.
אבא של אלישע יונתן, זכרו לברכה, השם יקום דמו, שנפל בקרב ברצועת עזה. מה שלומך?
האמת היא שגם אני שואל את עצמי, וכל רגע אני נותן לעצמי תשובה אחרת, אני עוד לא יודע.
בוא נאמר, תשובה מתפתחת כל הזמן. טוב, אנחנו קראנו פוסט שלך שריגש, הכותרת שלו היא קדיש עם האחים ההם, במרכאות, אתה מספר על שפגשת לפני שבוע את האחים לנשק, מתוך דאגה משותפת לאחדות העם, היה משמעותי, הקשבנו, הגענו להבנות, אבל זה לא הסיפור, אחרי שעתיים הודעתי להם שאני חייב ללכת, כי שאלו אותך למה, צריך להתפלל להגיד קדיש על יונתן, ואז תמשיך מפה אתה.
ואז אני קבעתי מניין במקום אחר, ומישהו שמר לי שם לעבור לפני התיבה, כלומר להיות חזן, זה מה שנהוג, ואמרתי להם, אני צריך ללכת, אז הם אמרו לי, מה הבעיה, תעשה פה? אמרתי להם, אז בוא, דתה, בשביל מה? אז הם אמרו לי, לא, 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 אנחנו רוצים, זה כבוד לנו. אמרתי, טוב, מספו עשרה, אבל ראיתי שהם לא ממש בקיאים בסדרי התפילה, למרות שזה כל כך ריגש אותי. ואמרתי להם, תקשיבו, כל פעם שאני אגיד קדיש, או בתפילת 18, אני ארים את היד, אתם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לענות אמן. וזה מה שהיה, הרמתי את היד.
מה עם הכיפות, אתה גם הודעת, זאת אומרת, צריכים כיסוי ראש.
אמרתי, תשמע, הולכים לפי הכללים, אז אמרתי להם, כן, צריך לחסות את הראש. אז הם הביאו כל מיני דברים, אחד שם דף, אני מניח שזה היה נייר עמדה של אחים לנשק, האחר שם מטפחת, האחר שם קפוצ'ון, היו כאלה אולי שלא שמו, אבל... בסוף התפילה, כל כך התרגשתי, אמרתי להם, תשמעו, יונתן מסתכל מלמעלה, והוא כל כך מבסוט, והוא כל כך, זה מתוק, לא בגלל שהם עשו איזה אק דתי, אלא בגלל ההתגייסות בשבילי, כי אני צריך להגיד קדיש, אז יאללה, כן מאמינים, לא מאמינים, אבל זה בשבילך, וזה בשביל, מתוך כבוד ליונתן, אז זה לא כל כך משנה, אני מניח להם, אם הם ירו מתחי כבוד, או אמרו אמן, אבל החיבור הזה למי שהיה עד לפני כמה זמן, לפחות בשבילי, הסמן של המאבק שביקרתי אותו פעמים רבות בפוסטים, ואני אומר לכם שזה התחבר לי לפוסט אחר שהוא היה פחות ידוע, אבל גם מופץ הרבה, שכתבתי בזמן המלחמה שנערי הגבעות באו בשבת לשים מיגון לטנקים של,
נכון.
של הבן שלי, שהוא סמך מ"פ,
את הפרגולות
הם באו
האלה.
לשים...
נגד רחפנים.
הפרגולות האלה כן. של נגד הרחפנים שמפילים פצצת מרגמה, זה קרה כמה פעמים בהתחלה.
נכון, והם עשו את זה בשבת, אתם יודעים, נערי גבעות עובדים בשבת, מסגרים.
ביקוח נפש קלאסי.
והכל. כן, ואני רוצה להגיד לכם, אבל משהו שמאוד תפס אותי, הפוסט הזה כתבתי אותו בגלל שהבן שלי אמר לי לכתוב אותו, הוא אמר לי, אבא, זה סיפור אותי לכתוב. והתגובות שאני מקבל כל כך מעודדות, כי אני מקבל זה הרבה הרבה יותר לייקים, כן, לתוך הדוגמה כמובן, מאשר איזו אמירה מקוממת של איזה מישהו שאני אפילו לא זוכר את שמו, שאומר נגד או בעד הציונות הדתית. אנשים מחפשים את החומרים האלה, אנשים מחפשים, ואתם,
יש צמא לזה, אתה אומר,
רייטינג בעצמכם, תביאו את הסיפורים האלה, כי אני מניח שזה יעשה לכם הרבה רייטינג.
אז הנה, הבאנו אותך, תגיד, מה בכלל היה הקטע שאתה פוגש את האחים לנשק?
תשמעו, כבר מהלוויה הרשיתי לעצמי לצד הדיבורים על יונתן, שהיה ילד מדהים, מדהים, מדהים בכל מובן שהוא, הוא חסר לנו מאוד, אז אני כבר בלוויה דיברתי על זה שצריך לקבל אמון מהעם מחדש, וצריך ללכת לבחירות בהסכמה כמובן, הלוואי שהקואליציה תתעשת ותוביל את זה, ושצריך לעשות תוכנית מעשית לאחדות. והלכתי לאחים לנשק, כי להם יש הרבה מאוד חיילים שיכולים ועשו להבעיר את המדינה, לא משנה כרגע אם זה מוצדק או לא, הם יכולים לעשות את זה. ורציתי לדבר איתם שאנשים שיש להם שליטה עליהם, כמובן יתאפקו, ייתנו זמן, יראו, אני מבין את הקריאה הבחירות עכשיו, ומי עד עכשיו, שביבי השם, והוא השם, וזה השם, וכולנו השמים, וגם אני השם, אבל בואו קצת נתאפק, בואו ניתן לזה איזשהו זמן, נגיע לזה בהסכמה, לא נקרא את העם, לא נגיע לדברים יותר גרועים מאשר היו לפני השביעי באוקטובר, עד כדי גופות צפות בירקון, לא נגיע לזה, ותנו לזה צ'אנס, ובאמת הדלת שם הייתה פתוחה לחלוטין, בכלל לא הייתי צריך להגיד, והאמת היא שהתחלנו את זה בשבעה, כי שלושת המקימים של האחים לנשק באו לנחם אותי, ובאמת כל הכבוד להם, אפילו הסכימו לעבור את הקו הירוק האימתני בשביל לנחם אותי בבית אל.
כולם עוברים את הקו, זה כבר אין כבר קו ירוק בכלל, אבל אתה יודע מה הסיפור?
פה עוברים חופשי את הקו האדום,
אז הקו הירוק שחושבים אחרת ממך, בן.
הסיפור הוא, לא, זה מיעוט מאוד מבוטל, הסיפור הוא האי הבנה. אני זוכר בכל השנים האלה שמשדר עם ינון, אני בדרך כלל מנסה לשכוח, אבל יש, היה איזה קטע שלא זוכר על מה דיברנו, ופתאום הוא שאל אותי, וראה, והתחתנת בטקס דתי עם רב אורתודוקסי? אמרתי לו כן, וזה מאוד הפתיע אותו. שגם האנשים האלה, באחים לנשק, הם כולם יהודים, הם יהודים גאים, אז הם לא משתפלים שלוש פעמים ביום וזה, וגם הפוך זה עובד, כשאתה פתאום רואה את הנערי גבעות, באים בשבת ונלחמים, וכל אלה שרצו בשבת בכלל, בשבעה באוקטובר לעוטף להילחם, אז זה דו סיטרי, אני לא פה רק בא ואומר, אתם לא מבינים, גם אנחנו לא מבינים.
אני כל כך מסכים עם ההערה שלך, ותודה רבה לך שאמרת, זה מאוד מאוד מנחם אותי, ואנחנו צריכים להדעד את זה כמה שיותר, ויכול להיות באמת שעשיתי באופן מרומז עוול, וכאילו התפלטתי על זה שהם אומרים אמן, ובעצם הם אומרי אמנים ידועים עוד משחר ילדותה, ובאמת צריך לשכוח את כל הדעות המוקדמות האלה, ואנחנו חייבים לרפא, וגם אתם בתוכנית, שאני אומר את האמת, שנהניתי אני מצטער על זה, אבל נהניתי לראות את החוותות ההדדיות שאינון חוות בך ואתה חוות בו, אי אז בעבר, לפני אלפי שנים אני מדבר, אנחנו כולנו צריכים לעשות איזשהו תיקון, ולא להדעד את כל הרפש הזה שכל כך כל כך קיים עדיין לצערנו.
אנחנו, טוב, בוא נגיד ככה, אל תחזור להזין לנו.
למה אתם ממשיכים?
לא, לא, אנחנו רק בנופת צופים ו...
זהו, יאללה, תהיו קצת נופת צופים, מה אכפת לכם?
רק שיחת הפתיחה היא קצת בעייתית, בוא נאמר ככה.
לא, קורה לפעמים שיש נופת צופים, אחרי ששנינו זווה דם, אז אנחנו נופלים איש על רעהו.
לא, אתם תהיו דוגמה, ותראו שאנשים צופים בכם, גם כשאתם נופת צופים, הבעיה היא שאתם לא מאמינים בזה, שאתם חושבים שרק כשאתם מתקדשים, אנשים צופים בכם, וזהו, עברנו את שמחת תורה, את השביעי באוקטובר, והיום אנשים רוצים לראות אתכם יותר מתחבקים, אז תנו חיבוק לעיני המצלמות, ותאמינו לי, יונתן, שאני כרגע מסתכל על התמונה שלו, יהיה מבסוט מלמעלה, אנחנו גורמים לו הרבה הרבה כיף למעלה.
ראיתי איזה כתבה שדבר? שלכם מימי הגירוש מגוש קטיף, הייתה בערוץ אחת כתבה עליכם, ורואים אותו שם כן. קטן עם כיפה גדולה על הראש.
יואו, הסתכלת על זה?
כן.
כן, היינו, אנחנו עברנו מבית אל לגוש קטיף חצי שנה לפני, מתוך אמונה ברורה שהגירוש לא יהיה, והגרנו שם ורשמנו את הילדים למסגרות, אגב זו הייתה התקופה אני חושב הכי יפה שלהם, כי המקום הזה היה מדהים, הוא עדיין מדהים, עכשיו קצת הרוס, אבל מדהים.
קצת הרוס, כן.
פינו אותנו בכוח, יש לומר, היום אולי הייתי נוהג אחרת, אבל פינו אותנו בכוח, וילדים שלי פשוט גדלו על זה, גדלו על הכאב הגדול של הגירוש מגוש קטיף, והשמחה שיונתן הביע באותה הקלטה, שהוא אומר, אני נכנס לעזה, עכשיו תורנו, אמר המתוק הזה, אז הוא, אני חושב שזה חלק מהעניין, גם הבן האחר שלי ייבדל לחיים ארוכים אליו, שנמצא עכשיו, לא נציין מקומות, אבל ליד איזשהו יישוב כלשהו, שהיה
בגוש
קטיף.
יש לך עכשיו בן ברצועה?
כן.
תגיד,
ויש
בך איזשהו כעס שהבן שלך נפל על הקרב, כאילו, לתקן את...
שלא היה אמור להיות אם לא היה גירוש.
כן. כלומר, פחות או יותר, כן.
לא. אתה יודע, שאתה אומר לי את זה, אני בכלל לא חשבתי על זה.
באמת?
האמת.
באמת?
מוזר, אבל...
וואו.
לא, אני חושב שאתה יודע, יש רגעים בעם הזה של עליות וירידות והחלטות לא נכונות, אז בוא, אתה יודע, אפשר גם ללכת יותר רחוק ולדבר על זה שבכלל נתנו את עזה, ויש כאלה שידברו על זה שחבל שבכלל נכנסנו לעזה.
אתה יודע זה, אבל אין איזה סוף, אפשר להגיד על זה, למה משה היה צריך לבוא לפה ולא נסע לאיטליה, ולמה הציונות החזירה אותנו לפה, ואתה יודע, נהרגנו גם לפני ההתנתקות, חיילים נהרגו בהמוניהם, ואפילו החברים שלהם אספו אותם בכפיות.
אני אגיד לך את זה אחרת, אינון, אני רואה שמחה מאוד מאוד גדולה אצל אנשים, כמו הבן שלי שהאמין בכל ליבו, האמת היא, כל הילדים שלי מאמינים בכל ליבם, שיום אחד אנחנו נחזור ונבנה שם יישובים, ואנחנו, אני רואה את השמחה הזאת, אני לא חושב ש, לא חושב שעבר בראש ליונתן, שמקום דמו איזה מחשבה כזאת על מה היה אילו, ואם היינו נכנסים, זה הוא משאיר לכם, לשדרנים ולפוליטיקאים, אני חושב שנכנס בשמחה מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שיבדלו לחיים ארוכים, הילדים האחרים שלי, שהם בעזה, הם נמצאים ב... במין שמחה גם על זה שאנחנו מחזירים לעצמנו חלק שבעינינו אינטגרלי, אתם יודעים שהיו כאלה שרצו לשנות את השם של רחוב עזה ואפילו הדביקו סטיקרים איפה שגר ראש הממשלה, ולי זה מאוד מאוד כאב, כי עזה היא בעיניי חלק מארץ ישראל, והרצון לחזור לשם והשמחה לחזור לשם, בסדר, עושים כל מיני, תעזבו כרגע את כל סידורי הביטחון, והאם ככה וככה, אבל השמחה הפשוטה של בן אדם כמו יונתן, שאוהב את ארץ ישראל וחוזר למקום שהוא מרגיש אליו קשר, לא פחות מאשר תל אביב או בית אל או יצער, אני חושב שדרך השמחה הזאת הוא נכנס, ולכן הקול שלו באותה הקלטה היה קול רווי שמחה, גם בגלל שהוא הולך להגן כמובן על העם ולהחזיר את החטופים שהוא האמין שדווקא הוא ימצא אותם. אגב, בן אחר שלי מצא באמת פיר שהיו בו גופות של חטופים, והיה אצלנו קצת תחרותיות בבית של למה הוא מצא ואני לא מצאתי, ואני חירניק והוא רק שריונר והוא מצא. אני חושב שזה היה השיח.
סליחה, אני מבקש תחזור בך מהמילים רק שריונר.
זה פשוט שריונר, תגיד, יש פה עוד שריונר,
זה לא רק שריונר. אתם לא תתנסו עלינו.
אוקיי, שר אומר שנסיים עם השיר, הוא פשוט שריונר את התוכנית בשבילך.
יאללה, ואני מודה לכם, ואתם הבטחתם ליונתן חיבוק בסוף התוכנית, אז אתם לא יכולים להתכחש.
אז בסדר, שבינינו זה קצת קשה, כי בבית,
אבל אני בבית.
לא נורא, תעשו וירטואלי.
אנחנו חייבים לך חיבור.
וירטואלי בסדר.
בפעם הבאה שאני אהיה באולפן, אנחנו נחבק.
יאללה, שיהיו בשורות טובות, ושתהיה פה אחדות, אחדות, אמן, אמן, אמן. תודה רבה לכם שעיינתם אותי.
תודה.
שלום, שלום דניאל בן גוזי.
שלום, נעים מאוד, בוקר טוב.
יש לך וואחד סיפור?
מהשביעי באוקטובר, כן, יש לי סיפור מאוד עמוק. קשה.
זה סיפור שכבר סיפרת אותו?
זה סיפור שסיפרתי אותו, יש לי כתבה עם סקאזי, זה סיפור שסיפרו עליו
בעקבות השיחה עם סקאזי, הנה, אתה זוכר את השיחה עם סקאזי?
כן, כן, ודאי.
ספר לנו את הסיפור, דניאל.
הסיפור שלי הוא התחיל בשש וחצי בבוקר. הגעתי לשם רק בשש וחצי בבוקר, בידיעה שלא הייתי צריך להיות בפסטיבל הזה של הנובה.
מה זאת אומרת?
כי לא, אני עבדתי עד שעה מאוחרת, ואני מכיר את ההפקה, והחלטתי, ולא רציתי ללכת למסיבה.
אז איך הגעת?
בסדר, התגלגל שהגעתי למצב שאני רציתי להפתיע את רציתי להפתיע את החברים שלי, נסעתי לשם במונית.
מאיפה?
מראשון. נסעתי במונית לשם לבד, ובאיזה שש וחצי בחבר שלי אומר לי, תסתובב.
באיזה שעה הגעת? שש וחצי?
שש וחצי, שש ארבעים הגעתי.
זה בדיוק השעה להגיע.
יחד עם הנוחבה.
זה בדיוק השעה להגיע, בדיוק.
הטיימינג שלך זה משהו. איחרת
בדקה, זה התחיל בשש 29.
אני בדיוק, אני הגעתי באיזה שש ארבעים, ברמבו לי להסתובב, לא הסתובבתי. כי חשבתי, אתה יודע, הצבע אדום, הכל טוב, נחזור עם החברים שלי כבר, אני הגעתי עד לשם, אני כבר נחזור עם כל החברים. אני בידיעה של יגמר הטילים, ונחזור הביתה, ושלום, כמו שצריך.
ומה קרה?
ולאט לאט הבנו שזה כבר אירוע קצת יותר מורכב. הלכתי אליהם לאזור של המסיבה, כבר לא היה שם מוזיקה, לא היה כלום, הלכתי לשבת איתם, כאילו...
רגוע.
ברגוע, עד שהכל ישתחרר, ונצא לבית. ובשבע ומשהו, כשהלכנו לרכבים, התחלנו לשמוע צרורות של ירי.
אחרי שעה?
זה אחרי איזה 40-50 דקות, כבר התחלנו לשמוע ירי, אז עדיין אני הייתי אופטימי, כי אתה יודע, אני שירתי לעזה, עשה לי להיות בעזה.
אני רק אומר לך, סליחה שאני אומר, אבל יש לנו דקות לא ארוכות, אז תנסה לתת לנו את זה, ואנחנו לא רוצים להפסיד אותך. לא, אז תן לנו, כן.
אז בדיוק אני אמרתי לעצמי, טוב, זה ירי בין כוחות, אין יותר מדי לעשות, אז אנחנו עוד הפעם שכנו, נסענו ליד המחולות הצהובות, ואז שמענו עוד הפעם ירי. יותר יותר קרוב, ופה התחלנו להבין שיש איזה אירוע לא שגרתי, התחלתי ממש לרוץ לכיוון עזה, לא ידעתי שזה לכיוון עזה, אותו שלב נפרדתי מהחברים, התחלתי לרוץ לבד עם אנשים שאני לא מכיר, עוד הפעם שמעתי ירי מכיוון עזה, עזה חזרתי לכיוון של המסיבה, שם ראיתי ארבעה, שלושה מחבלים יוצאים מהכיוון, מתחילים לראות עליי. הסתובבתי, ופה הלחץ מתחיל לגבור, פה אני אומר זו, אני הולך אמור, אם אני מסתובב אחורה, אני מקבל כדור, ואני רואה אנשים נופלים נעדי. ישר קפצתי לאיזה שיח, התחבטתי בתוך איזה שיח חצי שעה, בערך תוך כדי אני רואה דברים איומים.
מה?
רציחות, מחבלים מתחילים לחתוך, משהו שקשה לראות, מאוד מאוד
לחתוך גופות?
כן.
מעשה יונס ראית?
מעשה יונס לא ראיתי, ברוך השם, שנפחות את זה לא
מה,
ראיתי.
שהם קוטעים איברים?
שהם קוטעים איברים, זה מה שראיתי.
זה נוחבות או אזרחים?
מה זה?
עם מדים? אנשים עם מדים או לא עם מדים חתכו איברים?
מדים, מדים.
אוקיי.
אחרי 40 דקות שהייתי בשיח, אני הבנתי שאני צריך ללכת, לצאת משם. יצאתי משם, ואיך שאני יוצא להגביש, יש שם מלא מכוניות, פתאום ראיתי ידידה שלי, ואמרתי לה להיות איתי, ואני והיא נכנסנו, אמרנו נתחבל בתוך אוטו, נכנסנו לתוך לאיזה אוטו סתם שהיה מונה, התחבנו בקדימה, אני במושב של הנהג, התחבאתי למטה, היא לידי, לא עובר איזה דקה שתיים, אני שומע קולות בערבית. ממש קולות בערבית, מתחילים לצחוק, מתחילים לדבר בעצמה. לא, כל מיני דברים כאלה בערבית, ואני בסופו, רציתי לקום לראות מה קורה סביבי. כשקמתי, ראיתי שתי מחבלים על המכסה מנוע, שלא קלטו אותי. ו... פה אני כבר אמרתי לעצמי שאני הולך למות, בוודאות. אחרי זה 3-4 דקות, אני שומע רכב כבד נוסע, משהו נוסע ממש. אמרתי, אני אלך, אני ארים עוד הפעם את הראש, ארים עוד הפעם את הראש לראות מה זה זה, אני רואה טנק נוסע, מתחיל לנסוע, לדרוס, מכוניות, דברים כאלה, ובאותו רגע מחבל נבל מהטנק. אז שהוא הסתובב, הוא הסתכל עליי, קלט אותי, אני והוא מחליפים איזה מבט, איזה שתי שניות, חמש שניות, ואני רואה את הפרצוף שלו, אני רואה רצח בעיניים. הוא חיבן עליי את הקלט שניקו, בא לראות בי, נהיה לו מעצור.
וואו.
פה, היה לי קשה מאוד להקל את זה, כאילו, כבר אני הייתי בפרצוף שבו, זו, אני רוצה, בוא תראה ותאם את זה כמה שיותר מהר בזו. והוא ברח בזה על הטנק, אני נשארתי בו, נבלתי לאיזה 10 דקות, ירוע ל-RPG לאוטו, איזה מטר זה נחת, פה ניבלתי.
הם פגעו באוטו?
לא, פגעו באוטו, פגעו ליד, ואני וידידה שלי יצאנו, והמשכנו, ראיתי רכב של ישראלים, עליתי עליו, אמרו לנו בוא תעלו, עלינו, ממשיכים עוד איזה שתי דקות לנסוע, רואים את הטנק הנטוש עוד הפעם. ושם הייתי בסטרס מאוד רציני בגלל אותו מחבל, וירדתי מהאוטו, ושמעתי באוזן מי יודע לטפל טנק, מי יודע לטפל נשק, דברים כאלה. אז אני הייתי לוחם בצבא, אז משהו בבום השתנה בי, ו... עליתי לטנק, נכנסתי לטנק, ראיתי פרחים שזה חייל הרוג, הוזלתי אותו וחיפשתי נשק, שיהיה להגן על כולם. ואז היה מג למעלה, ולקחנו אותו, והייתי שם עם עוד שוטרים, באיש קבע, איש צבא, במילואים, אלוף, ירד ככה, ירד באותו זמן לבד, אז הוא היה שם, אז אני והוא, בנינו לנו איזה מצב כזה, ב-390, עלינו על איזה עמדה, והתחלנו לראות, ו... היה איזה
ירי מסיבי
ממש.
תשמע, אנחנו חייבים, נגמר לנו הזמן, אנחנו נמשיך את השיחה הזאת. בן, אתה רוצה ביום שני או שאני אעשה את זה מחר?
שאלה טובה, נחליט על זה אחר כך, אבל נמשיך אותה.
אפשר לעשות את זה תעזור, אין בעיה.
אוקיי, תשמע, דניאל בן גוזי, סיפור מדהים. תודה רבה שאתה משתף אותנו ונמשיך לדבר איתך.
תודה רבה לכם.
תודה, פרסומות. האמת שזה ממש מגיע לשריונרים שנשים להם את השיר הזה.
חד משמעית.
ומגיע להם יותר מדקה וחצי שיר.
אז נשמיע גם את השיר עוד פעם.
לא בגלל עיני התחלת התאהבתי דווקא בו.
אז למה?
גם אינני מתפעלת מגובה ומרוחו.
של הטאם.
לא בגלל צחוקו הפרה הכובש כל לב נשי.
איזה מילים.
הוודאי אחרת גם אם זה נשמע
כולם ביחד, לעזוב הכל ולשיר.
לא פחות ולא יותר, קצת נפל, קצת נפזה, זה הכל זהו זה.
קצת נפזה זה עליך.
לא פחות ולא יותר, קצת נפל, קצת נפזה, זה הכל
זהו זה. אוקיי.
אקורדיון מגניב.
חייבים קרדיטים. שר פלסנר ויואב כהן, תמר שלומוביץ' וסתיו קורנס, ראות מתיתיהו ארגון, דוד זבולוני ושני רומנו.
אך ודאי שלא מצאו את ליבי אינני שמה, כי ליבי שלא הוא כבר. אל נתשאלו לי למה, זה גם לי נשמע
שיהיה לכם שבת שלום. גוד שבס, גוד שבס.
שבת שבא אלינו.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. אחרי החדשות, אראל סגל ודוד ורטהיים.